עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. הערב משחק חשוב למכבי תל אביב כדורסל. הנציגה היחידה שלנו עדיין ממשחקי כדור באירופה. 20:00 מכבי תל אביב מול בסקוניה, אני רק לא יודע אם זה 20:00 בלגרד או תל אביב. 20:00 ישראל, סער אומר לי. אהלן יוני.
אהלן, אהלן.
אז מה באמת מזג האוויר בחזירייה אחרי שמכבי תל אביב נפלה על הגבות בבאר שבע?
תשמע, קודם כל יש איזה סביעות רצון מזה שגם את מכבי תל אביב השופטים דופקים.
כן.
לא רק את מכבי חיפה
שיתן. אגב, אני רק את זה, לפי מה שהוועדה המקצועית, אתה יודע, זה חכמי, מה שנקרא חכמי התורה וגדולי התורה, קרצב שבר את הנבדל, לא יודע איך הם ראו את זה, אז בקיצור, אתה יודע, תמיד יש להם תירוצים ופרשנות.
בוא נגיד כזה דבר,
בבא מציע של הכדורגל, כן.
מהיציע זה נבדל.
כן.
אני לא יודע עכשיו, טלוויזיות, אין מצלמות, כן זוויות, לא זוויות.
כן.
מכבי תל אביב נצפקה פה, אבל כל כך הרבה דפקו את מכבי חיפה, וכל כך הרבה את מכבי תל אביב, ואת הפועל באר שבע, ואת הפועל חיפה, ואת כל הצמרת. אז תפסיקו להלין על השופטים. השופטים בסוף עושים את הטעויות. פעם אתה מרוויח מהם.
הם בחרו הרבה על השופטים.
מי? מכבי חיפה?
מכבי תל אביב. מכבי חיפה בוחים תמידית, אבל מכבי תל אביב...
לא, כי מכבי חיפה נדפקים תמידית על ידי השופטים. בוא, תשים את הדברים על השולחן.
אם אנחנו ניקח באמת פרספקטיבה של 5 שנים, מכבי חיפה לא, מה שנקרא, נהנתה מביגים מהשופטים?
גם, נכון, אני מסכים איתך.
אבל אתה יודע מה אומרים הבכי, לא תבכה, לא תגדל.
נכון, עכשיו בוא נשים עוד דבר אחד על השולחן, במשפט אחד, מכבי תל אביב, עם השבע, עם זה שירד לשבע, יהיה אלופה לשנה הזאת.
אין לכם אפילו מה שנקרא חלום?
לא, לי אין.
אבל אתה לא היחיד בחזירייה.
לא, אני אומר לך את דעתי. דעתי, מכבי תל אביב אלופה, הלוואי בשביל אוהדי מכבי חיפה שאני טועה, לא נראה לי שאני טועה. יש 7 נקודות לסגור, ויש 21 נקודות בקופה. תגיד לי, באיזה סרט אתה רואה שזה קורה?
אני לא יודע, מכבי תל אביב צריכה להריח עוד את באר שבע, להתארח אצל חיפה.
בסדר, זה 6. זה 6 נקודות. ומכבי חיפה מנצחת הכל עד הסוף.
לא, אני לא יודע. היא גם צריכה לשחק, היא צריכה, היא מערכת את חיפה.
שני דרבים.
בבאר שבע.
שני דרבים נגד הפועל חיפה.
כן, בסדר, אבל היא מערכת גם את זה, את הפועל באר שבע. תראה, אין...
היא מערכת גם את ריינה, וריינה דווקא אותה 3 פעמים השנה.
כן, כך שבאיזשהו מקום, אתה יודע, היי, אתה יודע, קודם כל שינצחו, אם הם יכולים.
נכון.
ואחר כך יסתכלו למעלה, מה שנקרא, יש לנו ירוקת נגיפית וצהבת נגיפית.
וצריך להגיד עוד דבר אחד, מכבי תל אביב נראית גם אחרי אתמול הרבה יותר טוב ממכבי חיפה בעת הזו.
ממש לא.
לדעתי כן.
בסדר. עורך ומפיק סער פלסנר, אחראי לשידור ברדיו 103, סתיו קורנס. ברדיו צפון 104.5, יניב לני. העורכים בדיגיטל, עידו טבת, איתי ניקסון ואליעזר בן יהודה. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל שידור ישיר בפיד ספורט, נעדף צנציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב חברים.
אז מכבי תל אביב הפסידה 0-1 לבאר שבע, במשחק באמת לא טוב, מחצית ראשונה באמת הייתה חשבתי שהולכים לראות עוד 2 דגלים כמו אשדוד נתניה, אבל חצי שני היה טוב איתו.
כן, מכבי תל אביב, אני קודם כל חושב שמכבי תל אביב פשוט לא מספיק טובה, בטח לא בשני המשחקים האחרונים, אתה יודע מה, 3 מחציות אחרונות אפילו הייתי אומר גרועות, גם מהמחצית השנייה מול מכבי חיפה, ואתמול נגד הפועל באר שבע, למעט עידו שחר שבעט פעם אחת למשקוף, אלה שיחה לקורה ועוד בעיטה אחת, מכבי תל אביב פשוט לא עשתה שום דבר, ואתה רואה שמכבי תל אביב תלויה השנה בשני שחקנים, כל הכבוד לערן זהבי, הוא לא חלק מהם. אני מדבר על ון אוברם, ואני מדבר על מילסון. וברגע שוון אוברם נפצע, זה מכה משמעותית מאוד למכה בתל אביב, וכשמילסון לא ביום גדול שלו.
אבל צנצי, אם הביתה למשקוף, לעמוד של דור פרץ, נכנסת...
לא, עידו שחר.
עידו שחר, סליחה, נכנסת, אז הכל משתנה, אתה מבין, זה, אנחנו
יודעים... זה יכול להבין, תמיד זה הכל משתנה. רגע, אבל... ואם המיטה של סטויאנו בקורה נכנסת, אז מה, זה לא קשור.
נכון, נכון, אבל אני רוצה
להגיד... אבל רגע, אז מה, רגע, יוני, אז מה אתה אומר, כאילו, אם...
אני אומר שמכבי תל אביב, נכון שלא היו מצבים, והייתה בעיטה אחת למסגרת בכל 45 הדקות הראשונות, כולל תוספת הזמן, אבל אני אומר שמכבי תל אביב מניעה כדור יפה.
היו שתיים בסך הכל ב-90.
רגע, בסדר, אני אומר, מכבי תל אביב מניעה כדור יפה הרבה יותר טוב מהיריבה שלה בצמרת מכבי חיפה. מכבי תל אביב יש לה מגוון יותר שחקנים, יותר יצירתיים ממכבי חיפה בזמן הזה. מכבי תל אביב עם בפור של 7 נקודות אחרי ההפסד הזה. בוא נה, לבוא עכשיו ולשפוך עכשיו את כל התינוק עם המים ולהגיד, מכבי תל אביב הולכת לחרבן את האליפות.
אנחנו צריכים לנתח פר משחק.
אז אני מנתח, זה הניתוח שלי.
לא, סבבה, אני מאמין כמוך ומעריך כמוך שמכבי תל אביב תזכה בסופו של דבר באליפות, זה אחד. שתיים, מכבי חיפה לא מספיק טובה. שלוש, מכבי תל אביב גם לא טובה. זה לא חיתור אחד השני.
לא, אבל כבר אמרנו, אני ואתה צנצי פה לפני שבוע, אני ואתה אמרנו שמכבי תל אביב זוכה באליפות לא כי קבוצה גדולה, אלא כי מכבי... נכון, נכון, אני מסכים איתך.
אני אומר את זה גם, אבל אני אומר לך משהו שמכבי תל אביב קבוצה לא מספיק טובה, אני חושב שרובי קין מאמן בינוני מאוד, מאוד מאוד כמאמן, ואתמול רניב ברדה, ברדה שחק אותו עם קו 5 ופתאום קצת אחרת הוא שוב מתבלבל, עושה חילופים מאוחרים, בוא, גם בקרב הקהל של מכבי תל אביב,
אם אין את הפנדל המפוקפק הזה, אם אין את הפנדל המפוקפק הזה, אז רובי קין הוא יותר טוב? לא, לא הבנתי,
באמת. אבל יוני, זה חלק מהחיים.
אבל בסדר, אבל להגיד עכשיו שרובי קין...
אם פנדל או לא פנדל,
בוא נה, רובי קין היה פעמיים העונה בפור של 10 נקודות על מכבי חיפה.
אחלה,
ואומרים שהוא מאמן לא טוב, אז מה זה מאמן טוב? אני לא מבין.
באמת,
אני לא מכיר אותו, לא דיברתי איתו בחיים.
אני לא אמרתי שהוא מאמן לא טוב. אמרתי שהוא מאמן בינוני מאוד, זו דעתי. שהוא מאמן בינוני מאוד.
צנצי, תקשיב, גם אם ארטטה ופפה היו מאמנים במכבי תל אביב, ראשונה בליגה מול השלישית באר שבע, אפשר להפסיד לשלישית, כן, אתה יודע. בגדול.
אני לא אמרתי שזה קטסטרופה.
מה שנקרא, איך הם אומרים, איך הם אומרים, דקלרטיבי.
נכון, תשמע, גם קריסטל פלאס ניצחה את ליברפול באנפילד. אז אני לא אמרתי יורגן קלופ מאמן לא טוב, והיא לא שלישית. אבל אני עדיין אומר שמכבי תל אביב אתמול, נקודתית אתמול, לא הייתה טובה בלשון המעטה.
זה אני מסכים
לך. אף אחד מלא היה טוב. והשאלה באמת אם ונוברם הוא כזה משמעותי, לתחושתי כן, עם כל הכבוד לקרצף שהוא שחקן יותר הגנתי, קשה יהיה לו להיכנס לנעליים של ונוברם, ומכבי תל אביב תלויה במילסון.
אז תגיד לי, אם ונוברם כזה משמעותי, וכאשר מילסון היה ב... באליפות אפריקה.
מילסון באליפות אפריקה.
אתה מבין, אז כל הזמן אמרו, בלי מילסון אנחנו לא יכולים לנצח משחק. ועכשיו בנו נכון, ונינינו, אתה... בסדר, ועכשיו...
אז רגע, השילוב אני... ביניהם הוא השילוב המנצח. שקוף, אז... אני, אתה יודע, אתה מסתכל אתמול על מכבי כן. תל אביב, דוידה, כן. אתה יודע, זה דוידה שאני מכיר אותו מהפול תל אביב, אתה יודע, קבלת החלטות הכי גרועה שיכולה להיות.
צנצי, שאלה.
כן.
היה שם איזה בלגן עם בן ברדה לערן זהבי. אתה יודע מה היה שם? חילופי דברים.
ממה שאני הבנתי שברדה העיר לשופט, או משהו כזה, ופשוט ערן זהבי היה מה שנקרא בדרכו לחדר הלבשה, והעיר לו מה אתה מהעיר לשופט, וכאלה לא משהו שהוא...
לברדה אסור להעיר לשופט, ולזהבי מותר להתנצח או לא.
אבל זה טרשטוק, דחילה, מה אתם נכנסים לכל רחל?
זה הכי מעניין, נו, באמת, מה אתם נכנסים לזה?
בסדר, נו,
זה הכי מעניין, מה מעניין יותר מזה?
בגזרה של רני רב, זה מעניין אותי לא.
זה בגזרה שלי גם מעניין כי עיתונאי.
הטרשטוק בין איגל פריד לערן זהבי, שאיגל פריד, שהוא שופט, אתה יודע, קצת מבועל הייתי אומר, במקום לתת לערן זהבי על דיבורים, פעם, פעמיים, שלוש, לפו אדום, אז הוא אומר לו דברים, אתה יודע, כמו אלירן עטר עם, עם היד, כמו אבי נימני של פעם. בוא, אני חושב שבסופו של דבר יגאל פריד הוא שוער לא טוב, שופט לא טוב, למרות שאתמול עוד פעם, הוא לא אשם בסיפור הגבולי הזה של פנדל, לא פנדל.
תגיד, היית במשחק?
נבדל, לא נבדל, פנדל היה.
היית במשחק?
לא, זה היה בטרנר, לא הייתי.
לא, אני יודע, חשבתי אולי נסעת לראות את המשחק הזה, כי מעניין אותי איך זה נראה מהיציע. לא, אני יודע, אני מבין אותך.
ראיתי את זה בערוץ הספורט ונהניתי.
ברור, נו, אחי, איך אמר מליניאק לפני 10 שנים, הוא אמר לי. הכי טוב לראות בטלוויזיה.
נכון, אתה מקבל זוויות שאתה לא מקבל באצטדיון.
נכון, אתה הולך למשחק, אתה עומד כל המשחק, גם בבלומפילד, גם בחיפה, בכל המקומות, ב-IG Manchester City, ריאל מדריד, עומד כל המשחק, אי אפשר לראות כדורגל, אבל זה משהו אחר. שאלה נוספת, תגיד לי, מכבי תל אביב באיזה טראומה עכשיו, מפחדת לאבד את האליפות, או שזה סתם?
כן, כן,
הם
הולכים לפסחייה.
אם היית שואלת, אם מכבי תל אביב, מכבי תל אביב זוהמת, היא זוהמת על המצלמות, היא זוהמת על איגוד השופטים, היא זוהמת עכשיו על הוועדה המקצועית. היא זוהמת, אני חושב שמכבי תל אביב...
תיכנס לוויינט, צנצי, בשבוע שעבר, לפני שבועיים, תראה מכבי חיפה אותו דבר, זוהמת.
נכון, אין בעיה, אז אני, לא, אני חושב שהמופע שופרות פה היה הרבה יותר גדול, אבל לא משנה, זאת, זה לא מעניין. בשורה התחתונה, מכבי תל אביב צריכה להסתכל במראה ולהגיד, אנחנו לא היינו טובים נגד הפועל באר שבע, מה אנחנו עושים יותר טוב נגד הפועל חיפה? לא שהפועל חיפה זה סיכון גדול מבחינת מכבי תל אביב, אבל בוא, מכבי תל אביב, ותמונת הגרועה. ומכבי תל אביב צריכה לבוא ולהגיד, אנחנו לא מספיק טובים, מה, איך אנחנו משפרים את זה? עוד פעם, יוני, אני איתך, מכבי תל אביב תיקח אליפות, כי גם מכבי חיפה לא טובה, היא לא תעשה עכשיו 21 מ-21, אבל עדיין מכבי תל אביב לא מספיק טובה בשלב הזה.
לגמרי, אתה צודק.
כן. אז אתה אומר שפריד לא טוב, אבל מועצת החכמים גיבתה אותו, צנצי?
תשמע, מועצת החכמים גיבתה אותו מתוך זה שהכוון של לומתי יעקובוב אמר אין
אגב,
אותו.
אגב, הוא יופי של ליימן, יעקובוב. בנבדלים
נכון, וכאלה. נכון, הוא מהליימן הטובים ביותר שיש.
יש לו רקורד.
ואחר כך האיגוד השופטים לקח, הוועדה המקצועית לקחה את המצלמה הטקטית, שזה במרומי טרנר, כן. וטענו שככל הנראה עדן קרצב לא היה, אז אני לא יכול להשים לו את הוור, ואני לא יכול להשים את השופט.
נכון, אז בגלל זה אני אומר. אבל תקשיב, יפה, אבל אם אין ור, אני לא שאני מחסידיו של פריד, אני פשוט בא לדעת לנסות להגן עליו, אם עבר, ובעבר ישב...
אתה הולך עם הכוון.
ועבר ישב אדלר, כן? לא חד משמעי, והכוון מנוסה, אין למי לבוא בטענות.
הוועדה המקצועית, לראיה הוועדה המקצועית גיבתה את... אני מבין שמכבי גם כועסת על איגוד השופטים, למה הם גיבו את עצמם? אבל סבבה, אני אומר עוד פעם, מכבי תל אביב תתעסקו בקטע המקצועי, אתמול הייתם קבוצה גרועה, לא טובה, גרועה.
צנץ, תודה.
תודה לך.
לירן ליאני, בעבר שופט בינלאומי, כיום בעל טור שיפוט, ברשתות, הלאה לירן.
היי, ערב טוב.
היה או לא היה? כי זה מה שהציבור מחכה למוצא פיך.
לא יודע לומר. אף אחד לא יודע לומר. כאילו הוא מראים כל מיני זוויות וספקולציות.
אז פריד, אז קודם כל פריד במקרה הזה, בוא נאמר, הוא הורשע בדעת הקהל הציבורית בהרבה פעמים קודמות, אבל פה הוא זכאי, מחמת הספק.
הוא זכאי מחמת הספק מהטעם הפשוט, שהוא בעצמו כשופט מרכזי לא יכול להבחן נבדל.
וגם מתי עליימן.
נכון, ועוזר השופט קיבל את ההחלטה במגרש, אבל לא ניתן היה לאמת את זה, את ההחלטה בעבר, ולכן... ההחלטה צריך לתמוך בה כפי שהתקבלה במגרש.
עכשיו, בכל מקרה, פנדל היה, זאת אומרת, זה לא שום קשר לאופסייד, עבירה הייתה, היא אחרי אמנם לכאורה, אבל הייתה עבירה.
נכון, אז חשוב רגע להסביר שהעבירה הראשונה שהתקיימה היא קודם כל עבירת הנבדל.
כן.
ולאחריה באמת הייתה הכשלה ברורה, שחייבה גם כרטיס צהוב ולא כרטיס אדום, כמו שהרבה מאוד אנשים חושבים. שחקן לא מודע באמת לשחקן שנמצא מאחוריו.
אבל הוא לא בעט לו בראש במקרה ככה, אפס?
בעת, אבל יש מספר, אתה יודע, יש מספר קריטריונים, כשאתה שחקן ואתה מנסה לשחק בכדור, ואתה, השחקן שנמצא בכלל מאחוריך בגב, אתה אפילו לא מודע לשחקן עצמו, ואתה בועט ואז פוגע בו, אז בוא נאמר שהנישה יורדת מכרטיס אדום לכרטיס צהוב, אז ההחלטה לביטת עונשין היא נכונה ומוצדקת. עכשיו, מה שעשה השופט, והעוזר שופט, הרחיקו להחלטה של שופט המסך. ושופט המסך נהג פה נכון, כי לא היו לו ראיות. עכשיו צריך להבין.
תגיד, אבל באמת, אתה יודע, יש שופט במגרש, ויש שופטי עבר, וכמה, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, אם אין זווית, הרי אנחנו רק בעידן המודרני עם זוויות וזווית צילום.
אני דווקא אוהב את העידן הקונסרבטיבי.
טוב, תואב.
יוני, מה השאלה? אתה מנסה להבין?
כן, אני מנסה להבין שהשיקול הדעת של השופט, מה, הוא רק נשמח, הוא יכול לא לראות את המשחק, עבר יקרא לי אם יש נבדל. מה, אני רוצה לדעת כשופט, מה אתה חושב על זה? מה הוא צריך, איך הוא מסתכל על האירוע, על אירוע כזה?
הוא מבחינתו מחכה להחלטה של עבר.
זה בעיה ש... זה בעיה שהוא המכריע, ובסוף הוא מחכה להחלטה של עבר.
אבל הוא לא באמת מכריע. מי שחשוב היום במשחק הכדורגל, זה השופט מסך.
ממש לא, של מי המילה האחרונה, ליאני?
בהגדרה, היא כמובן של השופט המרכזי, אבל בפועל, אם קיימת הנחיה, שברגע שקוראים לך, אתה צריך לשנות את ההחלטה, אז אין לך באמת הרבה סיי.
למה? אני ראיתי שגרינפילד נתן ברקס לאדלר ושינה.
כמה מקרים כאלה היו לנו לאורך השנה?
אתה אומר כמה גרינפילד יש, הוא מחליט לבד, אוטוריטה.
תגיד רגע. במקרה הזה הוא גם צדק.
ליאני, אנחנו ראינו בקלוז-אפ די קרוב כמה פעמים את ערן זהבי עם תנועות ידיים ודיבורים, אפילו סוג של מאיימים לקבל השופט. מה אתה היית עושה אם זה היה קורה?
את האמת, אתה חד הבחנה, כי אחד הדברים שצורמים לי ברמה האישית, ואני חושב שגם מחפתי את זה כשהייתי שופט, יש לי אפס סבלנות כלפי מחאות, אנחנו גם מדברים על זה הרבה לאורך השנה. מבחינת השופט, אני חושב שזה אחד הדברים המביכים. לא רק ערן זהבי, במקרה הזה זה ערן זהבי, אבל תסתכל רגע לאורך השנה, יש המון מחאות של שחקני...
פעם אחת הוא אפילו סימן לו אני קפטן, כאילו השופט לא יודע שהוא הקפטן.
לא, אגב, זה בסדר, אתה יודע, שחקנים, קפטן אוהב לבוא ולומר, מותר לי לדבר איתך, הנה אני קפטן, זה בסדר. השאלה מה שפת הגוף, מה היא משדרת, האם היא מכבדת את השופט במגרש, כן או לא, וברגע שהסמכות של השופט נפגעת, קשה מאוד לנהל משחק. אני יכול לומר לך שאצלי דברים כאלה לא היו עוברים לסדר היום, במיידי זה צהוב, אם השחקן בוחר להמשיך להתעמת עם הנקודה הזאת, גם צהוב שני ואדום מגיע בחשבון. והשחקנים צריכים ללמוד לכבד את השופטים. הבעיה היא שהשופטים במקרים האלה לא לוקחים את זה לעצמם. זאת אומרת, הם לא פועלים, יש להם את הכלים, אבל הם לא מיישמים את זה. וזה לא נראה טוב, אני מסכים לגמרי.
תגידי, אתה חושב שהמחאה היום של מכבי תל אביב, על הנבדל ועל כל האירועים הנלווים למשחק הזה, היא צודקת על רקע התגובה של הוועדה שקבעה שההחלטה הייתה סבירה?
ההחלטות של הוועדה המקצועית לרוב הן לגבות את השופטים. לצערי הם עושים את זה גם כשלא תמיד זה נכון לגבות את השופטים, ואז האמינות פה היא נפגעת. לקהל, המאזינים, האוהדים, הקבוצות, מאוד חשוב לקבל את האמינות הזאת, ולפעמים זה בסדר לבוא ולומר אנחנו טועים. אבל לאורך כמעט כל השנה אנחנו נתקלים רק בגיבויים. ואני לא מאמין בזה, אני לא מאמין שאנחנו לא...
זה לפי השיטה של בן גביר, לגבות את הפקודים.
כן, אבל אתה יודע, רון, יש פעמים שאסור לגבות. אם אתה רוצה להיות בתהליך של למידה ולהשתפר ולדרוש מהשופטים שלך יותר ולגרום להם להבין שהם טועים, אז אתה צריך גם, אני לא מדבר פה על המקרה הספציפי הזה, אני מדבר על החלטות אחרות שראינו גם.
כן, אבל זה הפך
לאיזה
ריטואל קבוע.
יוני, אני יכול לכתוב לך את התגובה של הוועדה המקצועית לפני שהיא תתפרסם.
אני יכול לכתוב לך את התגובה של הוועדה המקצועית גם לעוד 13
שנה. שנה קדימה.
13 קדימה, אתה רוצה? תגיד לי רק דבר אחד, אני מסתכל על המדריך הראשי של איגוד השופטים, שהוא מה שנקרא, אתה יודע, המייסטר של העניין, חיים יעקב, אני חושב שהוא 11-12 שנה בג'וב, אני מדייק, לא בדקתי פשוט.
חיים יעקב מדריך הרבה מאוד שנים, בעל תפקיד בכיר באיגוד השופטים.
יפה, כן. וגם, אתה יודע, סוג של מואמן באיגוד השופטים של וופה. עכשיו שאני רואה את הסחורה כפי שהיא על הדשא, ליגתה, ליגה לאומית, כאילו ליגה מקצועניות. אני לא מתפעל, ואני אין לי מושג, אני רק צופה. אלה שיש להם מושג לא מתפעלים. אז מה זה אומר בקטע הזה? מה זה מינוי? תגיד לי מה, זה מינוי לכל החיים, כמו רב של עיר?
לא, אני יכול לומר לך ש... רגע, באמת, חיים יעקב הוא אחד המדריכים הטובים, והוא...
הוא מדהים.
הוא באמת מבין חוקה.
הוא צריך להחליף את יו דלס, אבל איפה הסחורה?
רון, הוא חלק מהמערכת. יש ועדה שלמה. שהיא זו שאחראית על הקידום של השופטים, על העלייה שלהם מליגה לאומית לליגת העל. אבל אחת הבעיות שאני מזהה לפחות היא שלאורך הרבה מאוד שנים, בשנים האחרונות, לא הייתה למשל ירידה של שופטים. עכשיו תדמיין שאנחנו שחקים, יש ליגה ואין יורדות, במשך הרבה מאוד שנים. ברגע שאין ירידה ואין תחרותיות והדברים האלה לא קורים, אז אין...
למה אין ירידה?
כי כמעט ואין, בדרך כלל רוב השינויים שהיו זה כששופטים...
אבל 50% מהקאדר יש להם נקודות של ירידה.
תראה, כל שנה יש דירוג, בסדר? הדירוג מסתמך על הסמך ביקורות שנעשות.
זה קצת חפצה מנקצה וכל מיני קשרים וכאלה מי אוהב את מי.
והוועדה עצמה שיש לה איקס אחוזים בדירוג. אבל עדיין, אי אפשר לאורך השנים לא להוריד שופטים. כמו שאתה מעלה, אתה צריך גם להוריד שופטים, לגרוע מהסגל, על סמך יכולת, לא על סמך פרישה ששופטים פרשו.
טוב, אתה רואה, יוני, אנחנו בסדר, זה הם לא.
נכון, בסוף אנחנו עושים את העבודה שלנו.
אנחנו רק מביאים את המצב כמו שהוא, אתה מבין?
לא, קצת מוסיפים שמן למדורה, אל תתאמם.
ברור.
אנחנו עושים
את בלגן. לא סתם הוספתי, תראה, חיים יעקב, אחלה, באמת אחלה בן אדם, אבל לא סתם הוספתי לו את השם חיים תחבט האור. אתה מבין? אני יודע שהם אחד יחבו אותו. לירן ליאני, המון המון תודה.
תודה, ערב טוב.
לא תשלח.
איך תיקח?
אז נתחיל עם המשחק הגורלי של מכבי תל אביב הערב מול בסקוניה, קרב על המפגש מול פנתנייקוס, מכבי תל אביב מול בסקוניה, המנצחת תעלה לסדרת רבע הגמר כאמור מול היוונים, שם המשחק פה הפרש, אם מכבי תל אביב מנצחת את שלב הפליין בבלגרד, בדיוק מחמש נקודות הפרש, פי תשעה, מתחת לחמש נקודות הפרש ניצחון של מכבי תל אביב, והוא הפסד 1.75, בסקוניה מצחת ב-5 נקודות ומעלה, 1.85. קוף, מה האימור שלך?
אתמול דווקא הלכתי עם 5, עם קריית אתא. אני אלך עם זה עוד פעם.
עם קריית אתא אתה הולך?
הלכתי עם קריית אתא.
בסדר?
הולך עם מכבי.
אתה הולך עם מכבי? מפתיע. מפתיע.
לפעמים אני מפתיע.
כן, אוקיי.
אולי זה, אתה יודע, אולי מה זה משקרה, זה הפוך על הפוך.
אז אני בלי הפוך על הפוך הולך על ניצחות של בסקוניה, דרך אגב.
בלי הפוך על הפוך.
כן.
אני רק מזכיר לכולם שאין לנו עוד קבוצה אחרת באירופה שכשווה לפתוח מסך בשבילה.
בסדר, אז אתה הלכת בדיוק 5 נקודות הפרש, פיטי, לא, מה זה כרגע? בכדורסל כרגע, אין לנו אף נציגות באירופה, נכון? כל הקבוצות.
ביולי, כרגע אנחנו הולכים.
ביולי, אני לא יודע מה יהיה ביולי, כמו שזה נראה כרגע, אני לא יודע איך מכבי תל אביב תראה בעונה הבאה.
לא, אבל
ככל הנראה הרבה פחות טוב ממה שנראית עכשיו.
ביולי, אבל בכל מקרה יהיו לנו עוד קבוצות, כן?
כמה נציגות, כן. ביולי, כן. אני הולך עם קופמן.
5 נקודות הפרש.
כן.
יפה, אופטימיים, אהבתי. קצת פחות אופטימיים מכם, אבל אני אשמח כמובן להתבדות. נעבור לכדורגל, שלב רבע גמר ליגת אלופות, שני משחקים גדולים בפתח, ברצלונה מול פריס סן ז'רמן, במשחק הראשון בצרפת, ברצלונה ניצחה 3-2 בחוץ, היא פייבוריטית לערב, אם כי ממש בקטנה, ניצחון ביתי של ברצלונה 2.15 תיקו, זה יחס הגבוה ביותר 3.70, אגב במקרה של תיקו ברצלונה עולה, וניצחון חוץ של פריס סן ז'רמן 2.65, קשה להאמין שמבפה שוב יהיה כל כך חלש, אבל כאמור ברצלונה בבית עדיין פייבוריטית, קוף עם מושכה?
אני חושב שהיום פסג' תנצח בפרש שער אחד, ואנחנו נלך להערכה.
אוקיי, אני צחון שפס ג'ה, אני הולך פה על טקו, יוני, אמור שלך?
חד משמעית ברצלונה, קל.
אהבתי, משולש. אוקיי, ומשחק נוסף, עוד נציגה ספרדית, בורוסיה דורטמונד מארחת את אתלטיקו מדריד, בגרמניה, במשחק הראשון 2-1 לאתלטיקו, כך שבאמת הכל פתוח, וגם היחסים בהתאם. ניצחון ביתי של בורוסיה דורטמונד 2.10, תיקו שוב היחס הגבוה ביותר, בדיוק כמו במשחק הקודם 3.45, וניצחון חוץ של אתלטיקו מדריד 2.95, לאתלטיקו כאמור מספיק תיקו. יוני, אמור שלך.
תיקו,
זה יחס הגבוה ביותר, אני לשם שינוי חובר אליך באימור הזה, קוף?
גם,
כולנו הולכים פה על תיקו.
אני חושב שאני חושב שיהיה...
בתוצאה הזאת אתלטיקו עולה.
אני חושב שיהיה גם תיקו ללא שערים, אתה יודע.
זה הכי גרוע, שלא ניפול, דווקא הסיבוב הראשון היה לא מעט שערים, היה מבול.
הסיבוב הראשון היה מדהים, היה
מבול של שערים, היה לנו 3-3 גם, בנציתי לטוב, הלוואי, אמר, אני מקווה ש... שפה הנושא הזה לפחות נתבדה. אוקיי, אנחנו נצא לאחר האות לדיווחי תנועה ופרסמות.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
ליגת ווינרסל, מחזור מספר 24, משחק דחוי או מוקדם, השד יודע מה, זה מתקיים בקונחייה. הפועל תל אביב בעונש רדיוס, סוף רבע ראשון, הפועל תל אביב 23, מכבי עירוני רמת גן, 23-22. יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
אז הפועל באר שבע, לאחר ניצחון 1-0 על מכבי תל אביב, אחרי חצי שלא היה קיים, חצי שני הייתה עדיפה, ניצחה לטעמי בצדק, הרבה יותר הזדמנויות, עניינים. יש שמחה, יש אומרים, החזרנו את המאבק לחיים, בלה בלה בלה, טו טו טו.
טו 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 בעיקר, וקצת בלה בלה בלה, כן.
תגיד לי, אבל בסוף אתה יודע, מה שמעניין באר שבע זה...
אתה שואל אותי, אני?
כן, שהפועל חיפה לא תעבור אותם, נכון?
כן, ברור, ברור, משחק חשוב מאוד להפועל באר שבע. המקום השלישי הוא מאוד מאוד רלוונטי לאירופה, כי כרגע, למעט הפועל באר שבע, שלוש האחרות בחצאי הגמר, אם יזכו בגביע, זה אומר שמקום רביעי לא הולך לאירופה.
נכון.
ולכן הפועל באר שבע מבחינתה היה לה חשוב מאוד, בטח אחרי שהפועל חיפה ניצחה את ריינה, לנצח אתמול, אליניב ברדה עשה מבחינתו עם השחקנים את העבודה, שלוש נקודות חשובות, גם עוד הפעם התרחקו קצת מהפועל חיפה וגם מתקרבים למכבי חיפה, זאת אומרת הפועל באר שבע, כן. וזה הדבר הכי מעניין, איך אליניב ברדה הולך לקראת שני המשחקים הקרובים, שבת נגד מכבי חיפה, אגב לייבוביץ' שופט מרכזי ואדלר בבר, שבת מכבי חיפה וביום רביעי, רביעי או שלישי, לא יודע, תבדוק אותי רגע, חצי גמר נגד מכבי נתניה. וזה יהיה מעניין לראות אם אליניב ישמור שחקנים למכבי נתניה, או שכן ילך עם ההרכב
הכי חזק שלו למכבי חיפה. לדעתי הוא ישמור, כי הוא ירצה תואר השנה, זה יותר חשוב לו ממקום שלישי, מקום שלישי או שני. זו דעתי. השאלה, אתה יודע, זה בסוף זה, יש גם, אתה יודע, אגו. ואם לעבור את מכבי חיפה ולסיים בסוף במקום השני, זה סוג של הישג ענק לברדה, לא?
נכון, אבל כשאתה אומר ישמור שחקנים, אז בוא, יש שחקנים ויש שחקנים. אתמול אנחנו ראינו, כמו שדיברתי אתמול פה לפני המשחק, יש בהפועל באר שבע, שניים, שלושה שחקנים, מבחינתי שחקני מפתח, זה מיגל ויטור, זה רועי גורדנה, אלה העוגנים, אלה השחקנים ש...
אתמול גם טיבי היה טוב.
טיבי מצוין. טיבי מצוין, וטיבי יקבל הצעה לחוזה חדש, ואני מניח שהוא 36-37 עוד מעט, אני חושב שהוא בהחלט נהדר, בכלל, אליניב עשה מהלך נכון, מבחינתו עם שלושה בלמים, ושם את סטויאנוב על הקו השמאלי, אני חושב שאמרתי לכם את זה אתמול לך ולפרימו, פרימו לא כל כך חשב שיכול להיות שהם יהיו שלושה בלמים, כי למכבי תל אביב רק יתרן זה אבי, אבל זה בהחלט היה מהלך טוב של אליניב, וכן, זה יהיה מעניין יוני, כי אני חושב ש... אתה יודע, אם הוא יעשה שינויים, אתה יודע, ספר שלא פתח יפתח, לא קרה כלום, זה בסדר. פוקו שלא פתח יפתח,
תגיד.
יש לו סגל טוב בסך הכל.
טוב, כמה, ללכת... כמה דיברו בהפועל באר שבע לפני המשחק על זה ששישה משחקים לא ניצחו את מכבי תל אביב?
מאוד.
באמת? כאילו זה...
בטח. מאוד רצו לנצח את מכבי תל אביב. בטח שזוכרים את ה-6-1 מהקיץ, זוכרים את שני הניצחונות של מכבי תל אביב בליגה, מאוד חשוב, שמע, אליניב ברדה גם מאוד חשוב לו בשביל עצמו, שמע, נכון שאין בכלל עוררין לגבי השאלה שהוא מבחינת אלונה ברקת, יהיה זה שיהיה בעונה הבאה, ואם לא תהיה זה הפתעה מיוחדת,
כן, אבל דיברו איתו כבר?
מחול או משהו, יש לו אופציה, יש לה פול בר שבע אופציה, רק צריך להודיע לו שהיא מחדשת, מממשת את
האופציה. אבל עדיין לא הודיעו לו, זה לא מעורר.
לא ברור לי למה,
אולי היא מחכה לחצי הגמר, סתם, היא לא אמרה לי, אני מעריך.
כן, יכול להיות, עוד פעם, אני לא כל כך מבין את זה, אתה יודע, בסוף הזה, אבל...
אני גם לא, אבל זה לא בדיוק מטריד אותי.
כן, זו זכותה, אני גם לא חושב שזה כל כך מטריד את אלי, אני חושב שהוא יודע... הוא יודע את הערכה אליו, הוא יודע שבסך הכל, אתה יודע, הוא עושה עונה יפה, נכון, לא פתחו טוב את העונה, נכון שפספסו, כשחזרנו לשחק אחרי השבעה באוקטובר, בוא, קוף, הם לא היו רחוקים מלהיות יותר צמודים למכבי תל אביב ומכבי חיפה.
נכון.
זה לא
נכון.
היה כל כך רחוק. זה לא נכון, היה כל כך נכון. רחוק.
לגמרי, במיוחד שאתה כן. רואה את הפער היום ממכבי חיפה ובאר שבע, אבל נכון. אני חושב ששני דברים מטרידים את הפועל באר שבע עכשיו, זה אחד, לא לתת להפועל חיפה לעבור, ושניים, לקחת הגביע, זה שני הדברים האלה שמעסיקים אותם, אתה יודע, נכון. גם מקום שלישי וגם גביע זה הישג.
יהיה מעניין לראות, הרי הפועל באר שבע מול מכבי חיפה זה אחרי שיגמר מכבי תל אביב הפועל חיפה ביום שבת,
נכון.
ויהיה מעניין לראות איך זה ישפיע גם על המשחק של הפועל באר שבע, זאת אומרת, אם הפועל חיפה תעשה הפתעה מטורפת, לא יודע אם כזו הפתעה, כמו שמכבי תל אביב נראית, כן? אבל אם הפועל חיפה תנצח בבלומפילד, אז עוד הפעם הפועל באר שבע, אתה יודע, תיכנס ל...
עזוב תנצח, תיקו.
גם תיקו, אבל הפער הוא בינתיים פער טוב, 5 נקודות, נכון? מהפועל ביניהן, הפועל חיפה, הפועל באר שבע.
כן, כן.
הוא פער טוב.
ארבע.
ארבע, לא חמש?
לא, ארבע, 59-55.
אוקיי, אז כן, אז מבחינת הפועל באר שבע היא תדע את התוצאה של הפועל חיפה, זה ייתן לה אולי להיות יותר משוחררת אם הפועל חיפה תפסיד, זה אולי ילחיץ אותה יותר, אבל כן, ללא ספק, המקום השלישי הוא מקום מאסט מבחינת גם הפועל חיפה, אגב, שיוני עושה עונה יפה, ולא רוצה
להישאר. הפועל חיפה גם מקום רביעי חשב לה יפה מאוד.
כן, אבל אתה יודע, בעונה כזאת שאתה כל כך קרוב להבטיח כרטיס לאירופה, ומי כמוך יודע שיואב קץ כן רוצה את זה, וכן רוצה להרגיש, ושגם הוא יכול, אתה יודע, לעשות משהו באירופה, עוד פעם, בסיבובים המוקדמים, ואולי להשתחל לאיזה בית שנותן לך הרבה כסף, אז גם הוא רוצה את זה.
לרצות זה יפה, אבל אני לא רואה את זה קורה.
כן.
על הכיפק. תוכמן, תודה. אלי וייסברג, וואלה, אלה, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
מכבי תל אביב הערב מול בסקוניה, חייבת לנצח את הקבוצה הבסקית מספרד, כי אם לא, הסיכוי שהיא תפגוש במשחק השני בפליין את אפס פילזן, לא נותן לה עדיפות מסוימת, והיא עלולה לעוף, אז משחק שבאמת, משחק של עונה, בוא נאמר.
כן, משחק של עונה לחלוטין, אתה צריך להגיד, מכבי תל אביב עבדה כל השנה כדי להגיע, אם כבר לפליין, אז להגיע למקום השביעי, כדי לזכות ביתרון הביתיות, שהיא לא חיינות ממנו, אבל לפחות לא לשחק בחוץ. מכבי תל אביב פתעה שבוע, ניצחון אחד משני נשחקי בית בבלגרד, כדי להפיל לפליאוף, אבל ברור,
כן, אבל רגע, שנייה, יש אנשים שלא מבינים כמוני, מקום שישי או שביעי, מה עדיף? אתם משגעים אותי.
שישי זה כבר פלי אוף, וזה עושה נגד מקום
שלישי. שישי ירוד, מת.
אז עדיף שביעי.
מה זה עדיף שביעי?
שביעי, כן, ערוד.
היא סיימה שביעי.
אם מכבי תל אביב מנצחת הערב, היא עולה לפלי אוף לסדרה מול פנתינייקוס. אם היא מפסידה, היא תצטרך ביום שישי לנצח את המנצחת בין אפס לבולוניה, והמנצחת במשחק הזה הולכת לסדרה עם ריאל מדריד. אז לא שפנתינייקוס זה תענוג גדול, אבל יש יותר סיכוי לעשות משהו מול פאו, מאשר מול ריאל מדריד, למרות שריאל לא בשיאה בתקופה האחרונה, עדיין נינה
לליגה. וגם לאוהדים זה, יחסית קצר, שעתיים טיסה.
כן, אלה שרוצים לברוח מליל הסדר, כן.
כן, כבר ברחו כבר ב-2000 או 2001, כבר שכחתי.
כן, 2000. רק שאז
היה בגמר
וקאטה שהיה בצד השני.
למה בסקוניה צריכה לנצח? אין לה שום עניין בחלק העליון.
מה זה?
בסקוניה.
נו, מה הייתה?
בסדר,
בחלק העליון.
לא, המנצחת עולה.
אוקיי.
המנצחת עולה, יוני. המנצחת הולכת לאטום מחמישה משחקים.
אוקיי.
עכשיו, בסקוניה באמת נמצאת במומנטום טוב, אחרי שני צפונות גדולים, שככה בסטרץ' האחרון מעלים אותה למקום השמיני. אבל בואו לא נעשה מהקבוצה הזאת יותר ממה שהיא, זאת עדיין קבוצה של, בוא נגיד ככה, היא צריכה להציג הערב ניצחון שלישי ברציפות כדי להדיח את מכבי או לעבור את מכבי. שלושה ניצחונות ברציפות זה משהו שקרה לה רק פעמיים לאורך כל העונה, האחרונה, שפעם האחרונה הייתה לפני 4 חודשים, ואגב מי שעצר אותה הייתה מכבי, וזו קבוצה שנכון עכשיו אפילו לא עולה לפלייאוף בליגה הספרדית. אז נכון, מרקוס אוורד, קורר מדהים, נמצא בכושר אדיר, ויש לה עוד כלי נשק קטלניים, כמו הרכז קודי מילר מקינטייר, וכמו שימה מונק ריבאונדר, אבל עדיין, מכבי תל אביב קבוצה טובה יותר, מכבי תל אביב בכושר טוב, ואם היא תבוא ותשחק את הכדורסל שלה...
שתי הקבוצות לא מדהימות בהגנה, מכבי הגרועה ביותר בהגנה,
יהיה סקור גבול כנראה.
כן, אז אני לא יודע אם יהיה סקור גדול, אתה יודע, אבל הקבוצה שתיכנס יותר טוב התקפית, תאבד פחות או דברים כאלה, בשמירה, אתה יודע, אנחנו לא, שמירה זה רק חברה. אז בשתי הקבוצות. אז
נכון.
וצריך כמה דקות להתאמץ ולבנות מומנטום, ונתראה בסיבוב הבא.
עכשיו, אם מכבי תל אביב מנצחת, היא חוזרת מחר לארץ, וביום חמישי יש לה משחק ליגה מול הפועל חיפה. אם לא, אז כמובן אני נשארת בבלגרד המשחק ביום שלישי.
בקיצור, היא צריכה לנצח דחוף.
כן, רצוי, כן.
אם הם רוצים המשכיות.
כן.
להבין, אם רוצים המשכיות, אז חייבים. ואז בכלל יהיה כאן בלגן עם הגביע, כי ייתכן מצב חמישה משחקים, או שידקו לחצי
גמר. לא ידחו להם, לא הבנתי, לא התחשבו בהם.
כרגע אין תאריך, כרגע התאריך היחיד זה 11, כי המשחקים יקבעו לתשעה.
אם מכבי תל אביב תגיע לפליאוף, והסדרה בפליאוף תגיע לחמישה משחקים, אז יפצלו את חצי הגמר, סליחה, וחצי הגמר של מכבי מול קריית אתא, יהיה יומיים אחרי המשחק של הפועל ירושלים.
אז אין פיינל פור.
אם זה יגיע לחמישה משחקים, כל עוד זה ייגמר בארבעה ומטה, אז ערב חצי הגמר יישאר בעינו עם שני משחקים.
הבנתי, רק ניתן עדכון תוצאה, 31 מכבי רמת גן, 25 הפועל תל אביב. אנחנו בפתיחת, ממש בדקות הראשונות של הרבע השלישי. ארלה, גם ג'ון די קשיר למשחק, כך אני קורא ושומע, וגם בולדווין הגיע ולמד את כל התורה עליו שהוא החמיץ תימון הבוקר, אז בסדר.
כן,
תראה,
בולדווין באיזשהו מקום זה יצא לצוותו, אבל בסדר, כי בזמן שכל החברים שלו ססו סיסת לילה, הוא לפחות הרוויח בסנה. ג'ון די ברטולומיאו, אני לא בטוח כמה הוא קשיר, ואני לא בטוח שאני רואה אותו משחק הערב. הוא ניסה להתאמן, עשה בעיקר אימונים בלי מגע. אני בספק אם נראה אותו על המגרש הערב.
הבנתי. על הכיפק, המון תודה הרלה.
תודה לכם, ביי ביי.
ביי. אנחנו עכשיו עם עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
בוא נדבר על מה שיהיה בין פריז עם בין פז'ה לברצלונה. הערב המשחק בברצלונה, שמובילה בפרש של שער. אני חושב שאני לא פוסל, בוא נאמר, לא חושב. אני לא פוסל אפשרות שפז'ה תנצח ב-90 דקות ונלך להערכה.
אפשרות, הכל כאלה, אתה יודע, כדורגל, אבל חייב להגיד לך שקשה לי להאמין שברצלונה לא תעבור, ולדעתי ב-90 דקות, אתה יודע, מספיק לתקו בבית, היא קבוצה יותר טובה.
אני חושב.
היא קבוצה שהשתפרה מאוד הגנתית בחצי השני של העונה, גם בגלל פאו קוברסי, הילד בן ה-17, שהפך להיות בלם קבוע, ראינו אותו עוצר את אמבפה לפני שבוע, ראינו אותו עוצר את אוסימן בשמינית הגמר, טרשטגן חזר, והוא חזר טוב.
וגם המאמן רגוע, הוא זה.
המאמן רגוע כי אין לו זה, אני אומר את זה שוב ושוב, יוני, מאז שהוא הודיע שהוא עוזב, ברצלונה נראית הרבה יותר טוב, אז יכול להיות שבליגה, או לא יכול להיות, כנראה שבליגה זה לא יספיק, יש לנו קלאסיקו ביום ראשון, אבל 8 הפרש זה הרבה מאוד, אבל באירופה, גם לאור הגרלה של חצי הגמר, של רבע הגמר וחצי הגמר שנתנה לברצלונה יחסית דרך יותר קלה, אני לא פוסל שברצלונה הגיעו, אני לא אומר שיקחו את הגביע, אבל הגיעו עד הסוף.
בוא נגיד את האמת, בימים כתיקונם, ברצלונה מנצחת בחוץ את פריס סן ז'רמן, אין ויכוח בכלל שהיא עוברת אותה בבית.
אני מסכים איתך לגמרי, ואני חושב שגם היום, מה זה ויכוח? תשמע, שוב, כדורגל, הכל יכול להיות. הרי שהיה 4-0 לסן ז'רמן, במפגש המפורסם, אף אחד לא האמין שברצלונה תעלה, והיא עלתה. זה למה אנחנו אוהבים כדורגל בין השאר. אבל ברצלונה היום פייבוריטית גדולה, עם כל הכבוד למבפה, שכבר יצא לו להבקיע 3 נגד ברצלונה, והוא ירצה להוכיח את עצמו, והכל טוב ויפה. אני חושב שאתה מסתכל על התמונה בכללותה, שוב, אם
אבל תגיד, כל המומחים, מה, הם מבינים יותר מכל דבר אחר, קובעים שפריס סן ז'רמן תנצח, כאילו, יש לה יתרון
מסוים. אני לא יודע מי זה כל המומחים, אני לא חושב זה, אני חושב שאם אתה הולך
זה לא אנחנו, עוזי, מה שיש פה בולדן.
כן, מה שאני קורא, כן, בדיוק.
מה נותן הווינר, סליחה?
הווינר נתן 2-8 לעומת 2-1.
2-1 לברצלונה, 2-8 לפריז.
כן.
נו, אז גם הווינר חושב שברצלונה תנצח, כשברצלונה מספיק לתקו.
כן, אבל זה משחק חוץ, אז הפערים...
בסדר, לא, אתה יודע, זה לא קבוצה פריירית, זה מבפה, זה כולי, אבל אני חושב שזה בדיוק היחסים, אתה יודע. יש יחס יותר טוב לברצלונה לנצח בבית. בוא נזכור שתקו מספיק לה, ובוא נזכור שגם אם מפסידה בגול, זה רק הולך להערכה וכו'. אז ברצלונה פיבוריטית, וברצלונה עם הקהל שלה, נכון שהקהל שלה זה לא דורטמונד או ליברפול, אבל עדיין, אני חושב ששוב, הכל יכול להיות, ברצלונה משחקת כמו שאמרת, רגוע הרבה יותר מאז שצ'אבי, מאז כל הבלגן הזה, טובה התקפית יותר, טובה הגנתית יותר, אני חושב שהיא תעבור.
טוב.
מה קורה עם זה, המשחק השני, מה אתה אומר שיקרה?
תשמע, אם אתלטיקו הייתה בגיעה שבמשחק הראשון הייתה אמורה לנצח, אתה יודע, 5-0 הייתה תוצאה יותר משקפת מ-2-1, אבל הגול הזה שהם קיבלו לקראת הסוף, 2-1 תוצאה שבירה, דורטמונד מקום אולי צדון הכי ביתי שיש במערב אירופה. אני חושב שהאתלטיקו בסוף תעבור, כי הניסיון של צ'ולו סימאונה והיכולת של האתלטיקו לשחק על תוצאה, וגם משנה אם זה טקו, אני חושב שהאתלטיקו תעבור בשיניים, אבל אם אני צריך להמר...
אם אתה צריך להמר, שתי ספרדיות מגיעות לגמר?
אם אני צריך להמר, האתלטיקו נגד ברצלונה בחצי הגמר.
לא, בגמר, מי?
בגמר, לא. קודם כל, אנחנו יודעים את החצאים. המנצחת בין אתלטיקו, זאת אומרת, המנצחת בין אתלטיקו לדורטמונד, המנצחת בין ברצלונה. הגמר, אני חושב שברצלונה נגד פפ גוארדיולה וסיטי. עם, אתה יודע, אבל...
על הכיפק. עוזי, תודה. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
אז יש אופטימיות או אין אופטימיות?
יש בכי ונהי?
בנהי בחזירייה, מה קורה?
אתה יודע, יש אופטימיות, אתה יודע, זה גם משהו שמבחינת מכבי חיפה נותן תקווה להמשך. גם אם יודעים שהפער עדיין הוא גדול ומשמעותי, אבל אתה יודע, יש הבדל בין 10-7, ומכבי חיפה מאמינה שבאמת, אם היא תנצח את המשחקים שיש לה עצי ומעונה, היא יכולה לזכות באליפות. הם בטוחים שמכבי תל אביב יאבדו עוד נקודות.
ומכבי חיפה תיקח את כל הנקודות.
אז אמרתי מקודם, אמרתי, אם היא תנצח את המשחקים שנותרו לה. יודעים שזה לא פשוט, כי מכבי חיפה לא נראית כל כך טוב. יש לה משחק סופר קשה בשבת.
זה לא סיפור קשה, לנצח 7 משחקים, ואם אתה מנצח, אז...
8-10, אתה רואה את מכבי חיפה מנצחת 8-10?
7 משחקים נושרו.
לא, אבל אחד היא ניצחה, את סכנין. אני אשמע, 8-10.
היו לה כבר, אתה יודע, באמת...
היו לה רצפים, אבל... לא יודע, אני לא רואה את מכבי תל אביב.
לדעתי בכל אופן, המחזור הקרוב מאוד מאוד משמעותי. גם משחק בית של מכבי חיפה מול באר שבע, גם משחק בית של מכבי תל אביב מול הפועל חיפה. אבל אתה יודע, כל עוד מכבי תל אביב הפסידה במחזור האחרון, הפסידה אתמול, אז הפער הצטמק, זה משהו שנותן תקווה במכבי חיפה.
תגיד לי רגע דבר אחר, מה באמת התייחסו במכבי חיפה היום לעניין הזה של הכיפוח של מכבי תל אביב? אומרים, מגיע להם, גם אותנו כיפחו.
לא, אומרים, אתה יודע, הם האחרונים שיכולים להתלונן. זה מה שאני שומע במכבי חיפה. מעבר לזה, אומרים שגם הגיע למכבי תל אביב אדום, על דוידה, והם לא קיבלו, אז שיפסיקו להתבחן. זה כאלה דברים. מכבי חיפה התעסקה בשופטים ובהחלטות יותר מכל קבוצה אחרת, לדעתי, במהלך העונה הזו. אז גם הרגישה מקופחת לא מעט פעמים. אז מבחינתם לא מתעסקים בזה, כמו שמבחינתם מה שמשמח אותם זה... ואותו הפסד של מכבי תל אביב, והעובדה שהפער ירד לשבע נקודות.
הבנתי, תגיד, מה קורה בין, אתמול דיברנו עם יואב קץ, מה קורה שם בקריית חיים עם הסכסוך המשפטי? אני חושב שיום אחד פשוט בפועל חיפה יתעוררו ולא יהיה להם בית.
שמע, זה, אתה יודע, זה משהו שזה לא יום או יומיים. זה כבר
לא משנה, אבל בסוף אתה יודע, בסוף יורד את הגיליוטינה, תם הטקס.
כן, אתה יודע, לדעתי בכל אופן גם זה לא יהיה איזה אסון מבחינת הפועל חיפה.
למה? אתמול יואב קץ דיבר על זה באמת כמו אובדן הבית, משהו כמו...
כן, אתה יודע, זה ממלאים מצטדיונים על ימין ועל שמאל.
לא, מדובר על המחלקות הצעירות שלו שמתאמנות
שם. נכון, בסדר, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, מבחינת הפועל חיפה, אתה יודע, כל הדברים האלה בסופו של דבר נפטרים, אתה יודע, ברגע האמת שיודעים שהקבוצה אמורה לעזוב את אותו מגרש אימונים, או הקבוצה אמורה לעזוב איזה הצטדיון שהיא משחקת, או כאלה דברים, אתה יודע, שמגיע לרגע האמת, תמיד הבעיות...
מה קורה, שאלה אחרת, למה הוא מוציא לרוני לוי תמיד אחרי עונה כזו עם החוזה לשנה הבאה?
אני לא חושב שהוא מוציא לו תמיד, אני חושב שרוני לוי חיכה לאיזה משהו מהנבחרת, והוא ראה שזה לא יוצא לפועל בסופו של דבר.
אז עכשיו הוא עושה לו, עכשיו הוא אומר לו, אתה חיכית, החזקת אותי קצר, אני אתה תחכה לי?
אני בטוח שהוא ימשיך.
יואב התייחס לזה בעבר, שרק התברר, שהוא אחד המועמדים, והוא אמר שהוא מוכן להחתים אותו הרגע, בלי, ברור, כמובן, עם תנאי לשחרור לנבחרת, היה בהתמנה. זה היה מזמן. אז זה לא, זה לא, זה לא התירוץ.
אני חושב שרוני לוי ימשיך בכל מצב עונה הבאה בהפועל חיפה.
כן?
כן. זה לא שיש כזה... עם כל זה גם אין לו...
אז מה, מוציאים לו תמיץ, בגלל החיבוקי של התקשורת וכאלה, אתה יודע, ובאמת לא מזכירים את כל שאר השותפים, כי אתה יודע, יואב אתמול אמר שזה עבודת צוות, זה לא רק המאמן.
המעטפת.
הנה, בדיוק המילה, המעטפת. מעטפת המגבלות. מה אתה אומר, אלבז?
יוני הכי חזק במילים האלה שקשורים לחיפה, בכלל, אתה יודע, זה משהו שהוא מכיר אותם עוד מלפני שנולדתי, לדעתי.
כן, אבל בקיצור, המעטפת, מה הייתה עם המעטפת? קצת כועסים.
החמאת ועשית אותי זקן באותה נשימה.
לא, יוני, אתה כותב עוד לפני שנולדתי.
הוא יותר זקן ממני, אלבז, מה אתה? בחייך, עזוב אותך.
מעל 40 שנה כותב, יוני.
גם אני, אבל עדיין אתה זקן ממני. תגיד, אז תגיד לי רגע, בעניין של יואב, כאילו המעטפת בארץ טיפלה קצת כאוסה?
לא, אתה יודע, אם אתה מדבר על זה, אז דיברנו על רוני, אין ספק שרוני לוי ימשיך עונה הבאה. הפועל חיפה עצמה מרוצה מהעונה הזאת, מאיך שהקבוצה הזו נראית, מהתוצאות שהם השיגו, נכון שהתאכזבו מההדחה המוקדמת בגביה, אבל יחד עם זו, מבחינת איך שהפועל חיפה נראה את התוצאות של הפלייאוף העליון, אחרי כמה שנים שהיא לא הייתה שם, אז מרוצים מכל מה שבאמת ראינו העונה הזאת מהפועל חיפה, ורוצים המשכיות. רוני לוי, זה המשכיות.
תגיד לי, בסכנין, מה קורה עם סלובו? מרוב המשכיות,
אני לא רכנום. קצת בעיות במסע ומתן.
איזה בעיות?
פערים, אתה יודע, סלובו רוצה שידרוג בחוזה שלו.
רגע, לא מגיע לו?
מגיע לו, אתה יודע, בעלים של קבוצה לא
ישר משחרר. אתה יודע מה היפה בכל העניין הזה של רוצים שידרוג? כשהם רוצים שידרוג, מוצאים להם תמיץ, אבל כשהבעלים רוצים להעיף מאמן שיפסיד שלושה משחקים, מעיפים אותו בשנייה. לא עושים לו חשבון, אז מה שמאמן מבקש שדרוג, אוי אוי אוי.
אבל בוא לסכנית זה באמת אחת העונות הנדירות, שהיא לא מינתה שלושה ארבעה מאמנים.
נכון.
מה אתה רוצה? אבל מגיע לו כמה לירות, מה אבו יונס חושב? שרק הדולר עולה?
זה עניין של מסע ומתן, רון, אתה יודע שסכנין זה לא איזה מהמועדות.
מתי הולכים להתחיל אותו, את המסע ומתן, אחרי תשע באב?
כבר מסע ומתן שאחד, כרגע, אתה יודע, הם מדברים על זה שיש כאילו פיצוד במסע ומתן, וכאילו כל צד עומד על שלו, וכאילו זה נראה כמו פרידה.
ברגע שאומרים לי כל צד עומד על שלו, זה שסכנין כבר התחילה לראיין בעצמה מועמדים אחרים.
לא התחילו לראיין, כי אני
אומר התחילו לראיין, כי אני רגיל לחול, אתה יודע, שמתראיינים שאני קורא, אתה מבין שהוא זמן לראיון.
תראה, קודם כל, מה שקרה שנה בסכנין זה משהו שלא קרה, לדעתי, מאז שהמועדון הזה הוקם. מאמן מסיים עונה, זה משהו לא רגיל, ועם כל זה גם אבו יונס יודע שיהיה לו קשה למצוא מאמן שיתחבר למקום, שבאמת יהיה כזה מאורך כמו סלובו. הכל עניינים שעניין שכסף, מי שמנהל את המסע ומתן לסלובו זה שמעון אבוחצירא, הסוכן שלו, שמקיים עדיין שיחות ומגעים. אני מעריך שתהיה עוד פגישה, ובסופו של דבר שלמרות כל הפערים כרגע, שבסופו של דבר זה יסתדר.
הבנתי. על הכיף, הקל בהזמון, תודה.
ביי, תודה, ערב טוב, חבר.
בוא ניתן רק עדכון תוצאה, הפועל תל אביב חזרה להוביל 41-37, מעט יותר מדקה למחצית, משחק טוב שם בקונחייה, אבל אנחנו ניתן גם עדכונים אחרי ההפסקה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אוטוטו באים. חזרנו. דני גוט, מאמן אליצור עמלה, שוב אלופת המדינה בכדורסל נשים. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אז באמת הפועל לב ירושלים, קבוצה בסך הכל חדשה בנוף הכדורסל שלנו, גם מחזיקת גביע המדינה, ונתנה לכם באמת קרבות בשני המשחקים הראשונים, השלישי היה חד צדדי.
כן, ירושלים בנו קבוצה טובה, הם התחברו, שיחקו עם הרבה מאוד ביטחון, כמובן שכל הלחץ עליה על רמלה עם כל הציפיות, אבל הבנות שלנו ידעו להתעלות בדקות החשובות ולעשות את המהלכים הנכונים כדי לנצח את שני המשחקים הראשונים, ובמשחק האחרון באנו לשחק כמו שרמלה הייתה אמורה לשחק בשני המשחקים הראשונים, עם הגנה קשוחה ועם פיגון התקפי ומשחק נכון.
יש, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך עכשיו אחרי שהסתיימה העונה, עם השינוי באמת, עם הפחתת כמות הזרות, למרות שהשלמתם במתאזרחות, כל קבוצה שהיא יכולה איתם, ובוסמניות, זה באמת סיפור הצלחה?
תראה, בתחילת השנה בנינו קבוצה שתרות גם במפעל האירופאי, אני חושב שבנינו קבוצה מאוזנת ובדיוק כמו שרציתי. ואז פרצה המלחמה, והדברים קצת הלכו לאיבוד, זרות תעזבו, אחר כך שיחקנו את הסיבוב הראשון בלי זרות, שלפי דעתי זה תרם לכדורסל אנשים בצורה יוצאת מן הכלל, כי שחקניות צעירות או שחקניות שהן בסוף הרוטציה קיבלו הזדמנות וידעו לקחת את ההזדמנות, ואחר כך כשהוסיפו שתי זרות כל קבוצה, אני חושב שזה יצר איזון ועניין. אני חושב שהמשחקים בסביבת החצי גמר בגמר הביאו הרבה כבוד לכדורסל לאנשים, ואני מקווה שבשנה הבאה ישירו את המצב הזה של שתי זרות, כי יש שחקניות ישראליות טובות.
כן, וגם אתם לא רוצים שבאמת אמריקאיות ישתלטו על כל הסיפור, בחדר הלבשה, באימונים, הכל.
אני חושב שפחות, זה לא כמו בגברים, אתה יודע, שלוש זרות עדיין יש איזון בתוך הקבוצה, אני חושב.
כן, אבל אם זה ארבע, או אתה יודע, או ארבע ומתאזרחת או שתיים, אז אתה מתקס.
כן.
גם המאמן באופסייד.
כן, אבל אני חושב שגם את העניין הזה של שתי אמריקאיות באירופית היה מצוין, כי הקבוצות שמשתתפות באירופה זה לא יוצר בעיה של לבנות שתי קבוצות.
תגיד, דני.
וגם כמו שאמרת, כן.
3-0, זה באמת הפער בין שני המועדונים?
כן. אני אמרתי לפני הסדרה ש... רמלי הקבוצה הכי טובה בליגה, הוכחנו את זה במשך כל השנה, אפשר לראות את זה בכל קטגוריה סטטיסטית, גם התקפית וגם הגנתית.
תראה, הראשון הסתיים בהערכה, והשני בזריקת 3, אם אני זוכר נכון.
עם כל הכבוד לירושלים, אני חושב שזה היה הרבה יותר תלוי בנו, לא שמענו כמו שהיינו צריכים, הוספתי זרה ממש לפני הפלייאוף, וזה גרם לנו להרבה מאוד כאבי ראש, כי אנחנו קבוצה של שיטה ועם הרבה מאוד חוקים, גם התקפים וגם הגנתיים, וזה יצר טיפה בלגן, ובעיקר הגשנו את זה בצד ההגנתי. אבל ברגע שכמו שהיה במשחק השלישי, שכבר הדברים מוצאו והוצאו לפועל הרבה יותר טוב, אני חושב שזה הפער שהיה צריך להיות גם המשחקים הראשונים.
אתה יודע, אני מסתכל על כל הקטע שכדורסל אנשים, ובאמת יש לו מבחינת האיגוד גם מנהל מקצועי, לנשים, כולל על כל שמונה הנבחרות, בדיוק כמו לגברים. יש מוישה לוויינקרץ, אבל אני ראיתי את אליפות אירופה, שהייתה כאן במאי שעבר. אני לא ראיתי התקדמות, ראיתי דווקא נסיגה עצומה.
זה היה לפני העונה, שאני חושב שיש הרבה יותר שחקניות טובות שהצטרפו לנבחרת. לא יודע לשים את האצבע בדיוק על מה הייתה הבעיה השנה באליפות אירופה שהנבחרת לא הצליחה, אבל אני חושב שיש חומר טוב לשנים הבאות. גם הנבחרת עתודה שעשו
קמפיין טוב.
אז אני חושב שיש הרבה צעירות, ראינו את זה העונה.
כמה שחקניות רלוונטיות יש לליגת העל? כי אני רואה שבליגה השנייה... זה קטע נחמד, זה חוג, ילדות באמת 17-18 עם נשים שאתה יודע שומרות על כושר בגילי 45-50.
תראה, ברגע שיש שלוש זרות ומתאזרחות, כן. קשה, אתה יודע, שחקניות מעדיפות בעיקר שחקניות טיפה יותר, לא הצעירות צעירות, הביניהם מעדיפות ללכת לליגה שנייה, טיפה פחות אימונים, לפעמים יותר כסף, וגם זה נותן להם אפשרות לעסוק בעוד משהו. ברגע שיהיה פחות זרות, והשנה הייתה חשיפה מאוד גדולה, גם ערוץ הספורט שידעו יותר משחקים, כל המשחקים מצולמים ומשודרים לייב, אני חושב שאפשר לבנות ליגה גם תחרותית וגם מעניינת. זה רק עניין של מה יוחלט עכשיו לגבי ההצעות.
מספר השחקניות עלה?
אני חושב שכן.
ממש ממש ב-20%, משהו כזה?
כן, משמעותי. אנחנו רואים את שירתי רושי כל השנים הייתה בליגה השנייה בשנה...
לא, אני מדבר לא על שחקניות שכבר מוכחות, אלא האם נוספו, אתה יודע, ילדות ונערות לפרויקט.
כן, כן, כן. באשדוד טל יעקב, ושירתי רושי זו השנה הראשונה שלה בליגה טל, עד עכשיו הייתה בליגה השנייה. אליס חפאי ברמת גן, יש שחקניות, קבדה בירושלים, שעשה עונה מצוינת גם. אני חושב שיש חומר טוב, צריך להמשיך לטפח אותם ולתת להם הזדמנות.
דני, המון תודה, מברוק.
זה כיף, תודה רבה לכם.
41-39, עוד מהפכון, הפועל תל אביב מוליכה במחצית על מכבי רמת גן. יש לנו עכשיו סחורה, שר? עוד לא. אנחנו מחכים או שאנחנו יוצאים לנוח? אנחנו עכשיו עם הטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורים.
הידיעה מאתמול על כך שרן בן שמעון יתמנה רשמית למאמן נבחרת ישראל בכדורגל לתקופה בת 4 שנים, הזכירה לי מיידית את הסנסציה הגדולה של 2012. זו העונה שבה הוביל רן את קריית שמונה לזכייה באליפות ליגת העל. את אותה אליפות אי אפשר להשוות לאליפויות אחרות שבהן זכו למשל מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים או הפועל תל אביב. מי בכלל ספר אז את הקריה? מי האמין שהקבוצה הצנועה הזאת תסיים את העונה במקום הראשון? והנה, רן בן שמעון ושחקניו עשו את מה שנחשב לבלתי הגיוני. חישבו רק על ההרכב שהיה לקריה, ותגיעו כמוני למסקנה שזוהי באמת הזכייה הכי מדהימה שידע אי פעם ליגת העל. רן הוא מאמן אינטליגנטי, ותיק ומנוסה. בעיניי עומדת לזכותו גם העובדה שהיה שחקן הנבחרת הלאומית. כניסתו לתפקיד היוקרתי נעשית בידיעה שבקמפיין הקרוב שלה בליגת האומות היא תשחק מול הנבחרות החזקות של צרפת, בלגיה ואיטליה. כל אחת מהן טובה בהרבה מישראל. הסיכוי להצליח מולן הינו יותר תיאורטי מאשר ממשי. כמאמן יצטרך אתה בן שמעון למצוא את הדרך לכך שלא נובס. כמובן שקל לדבר על כך, אבל במציאות ונוכח פערי הכוחות הדבר מסובך. אין לו את הלוקסוס שיש לגארת סאוטגייט, מאמנה של נבחרת אנגליה, הבוחרת שחקניו מהליגה הטובה ביותר בעולם. רק לפני שבועות מעטים נחלה ישראל מפלה צורבת של 1-4 במפגש עם נבחרת איסלנד, ללמדנו שמצבה של ישראל אף חמור מזה שהערכנו. כבר שנים רבות שנבחרת ישראל מדשדשת על מקומה. לפיכך, מבחינתי, חשוב שבארבע השנים הקרובות, בניהולו של רן בן שמעון, נראה אותה מתקדמת ושנהנה מיכולתה. נבחרת שלא תקרוס ותתמוטט כמגדל קלפים רעוע כאשר היא תספוג שער. זהו עקב אכילס המוכר לנו וגם יריבותיה מודעים לו. הצלחה אינה מושגת ברגע. לכן ראוי בן שמעון לקבל את האשראי ואת הסבלנות. והלוואי שיצליח.
חזרנו. אלי סער, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
הערב זה קורה בבלגרד. מה אתה אומר? מכבי תנצח?
תראה, מכבי מגיעה בסיטואציה כביכול עדיפה, אבל בוא לא נשכח, קרה פה משהו במוצאי שבת, רוב השחקנים של הקבוצה, כולל הזרים, לא ישנו בשתי הלילות של מוצאי שבת וראשון, ראשון גם בגלל הטיסה, נדחה פעמיים הטיסה, בא הסיפור של בולדווין, אני שומע גם שיש שחקנים שאולי לא יחזרו הלילה, לנוכח מה שקורה כאן, אז לא שקט בקבוצה, וזה קצת מהמם את העדיפות של מכבי, כי בסך הכל מכבי...
כן, אבל אתה יודע, במשחק של מני טיים,
כן,
אלי,
משחק של מני טיים, נכון,
אתה, אבל אתה לא שמת עייפות בצד, ואת הכל...
אתה ראית איזה שקט, איזשהו רוגע במכבי תל אביב, שקטש משרה, שהשחקנים, זאת אומרת, ראית איזשהו רוגע בתקופה האחרונה, שגרם לקבוצה להיראות מצוין. נכון שזה לא... אתה יודע, אפילו במשחק בברצלונה, מכבי נראתה טוב מאוד. אתה יודע, הוא שגיאה קצת בסוף, פה, אבל מכבי נראתה טוב מאוד, גם בהפסד בברצלונה. פה אתה באמת לא יודע איך השפיעו הימים האחרונים, וצריך לזכור שממול עומד אחד
הגנרים. אבל זה חדש, זה חוזר על עצמו הימים האחרונים האלה.
כן, לא, אבל הימים האחרונים הם ימים כבר, תשמע, מכבי התרגל, שחקנים קצת התרגלו לסיטואציה של התקופה האחרונה, אבל בא מה שקרה מוצאי שבת, ותקשיב, השחקנים הרי עומדים במשפחות, יש פה משפחה שלהם בארצות הברית שלוחצת עליהם.
ראינו מה קרה עכשיו, שהמשפחה של בולדווין רצתה לצאת, וכל הבירוקרטיה עם הדרכונים וכאלה.
נכון.
בסדר, אבל זה חלק מהעניין, בינתיים מכבי ידע להסתדר עם זה.
מצד שני, בסקוניה באה לדעתי מאוד עייפה, כי היא שיחקה יום שישי בערב בבולוניה, משחק קשה מאוד שבסופו היא ניצחה, יום ראשון בצהריים עליהם משחק ליגה שהם ניצחו אותו בשנייה האחרונה, ואני חושב שבתת מודע אצל בסקוניה יכול מאוד להיות שגם אם הם לא ינצחו הערב, יש להם מקצה שיפורים ביום שישי שהם יערכו את הנדולו אצלם בבית. נכון שהם הפסידו להנדולו ב-21 הפרש לפני שלושה שבועות? קודם כל בוא נראה שהנדולו באמת עוברים את וירטוס הערב. אבל יש להם את זה בתת מודע.
אני חושב שהנדולו מהארבע אלי, היא כרגע נראית הכי טובה.
נכון, אני מסכים איתך. הנדולו ממש... תפסו את הרכבת אחרי שהם הרי החליפו מאמן, והבעיה שאף אחד, אף אחד לא רוצה לסיים פה שמיני ולפגוש את ריאל מדריד. לכן כולם מנסות לעשות את המאמץ, להנדולו אין ברירה. היא לא יכולה לתפוס את המקום השביעי, אבל בסקוניה יכולה כן, למרות שבסקוניה ניצחה לפני שבועיים את ריאל מדריד, אבל השאלה פה זה, מה יהיה רמת ההגנה של מכבי תל אביב הערב נגד אוארד, כי אוארד בארבעת המשחקים האחרונים הממוצע שלו הוא משהו כמו 31 נקודות. הוא לא משחק הרבה, אבל בדקות שהוא על המגרש, הוא רוקד על המגרש, הכל העסק סביבו, והוא לא מפחד גם לזרוק 15 ו-16 זריקות משלוש.
הוא יכול גם לקחת 40, השאלה היא משמור על 25% אתה יודע, דיוק.
לא, הוא צריך, אם הוא יגיע ל-40%, הם ינצחו, אין ספק בכלל.
אם הוא יגיע ל-40%,
כן, אם הוא מגיע ל-40% מהשלוש.
לא, גם חשוב מה יעשו, מה שנקרא היתר.
האחרים, נכון, נכון, יש שם גם כמה שחקנים טובים, אבל מכבי אני חושב עדיפה בצבע, ג'וש ניבו נותן עונה אדירה, שהופכת אותו להיות מועמד לקבוצות הבחירות ביבשת, עם שכר כפול ממה שהוא מרוויח במכבי, גם ריברו טוב מאוד בתקופה האחרונה, סורקין כבר בשבועיים האחרונים נכנס חזרה לעניינים, קולסון בעמדה שלו אני חושב הוא גם סוג של יתרון, ובגרדים זה שאלת עם מכבי תל אביב.
השאלה היא שוב, עד כמה ג'ון די קשיר כאשר הוא יצטרך לעלות?
נכון, גם ג'ון די וגם קליבלנד יהיו השחקנים שאני מעריך,
וגם לורנזו, אתה יודע, אם לורנזו ייתן היום 14 נקודות,
לורנזו לא יכול לשמור עליך, רוני, הוא לא יכול לשמור עליך,
זה לא נודע רק היום, כן, זה יודעים את זה כבר מספיק זמן.
נכון, אבל את לורנזו אתה צריך דקות אחרונות כשיש לחץ, אתה צריך שפתאום בולדווין נח, אתה צריך שלורנזו יבוא וייתן לך, ושהוא יקלה שלשות, כי ארבעה משחקים אחרונים הוא לא קלה שלשה אחת.
אז פתחת את השיחה, את השיחה פסימי, ועכשיו אתה מעודד מאוד.
לא, מה זה מעודד?
עכשיו
היא
יותר פסימי.
מכבי פייבוריטית במשחק הזה, אבל יש משתנים למשחק הזה. זה לא שאני יכול לחתום לך עכשיו שמכבי 100% מנצחת, אבל מכבי צריכה לנצח את המשחק הזה.
תראה, צריכה וטובה וכל הדברים האלה זה על הג'מבול.
נכון.
אתה מבין? אז אני לא יודע בדיוק באמת מה הולך לקרות. אני מבין שהיא באמת, היא מדורגת שביעית, והיא ניצחה פעם אחת משניים במשחקים מול בסקוניה. אבל כל הדברים...
קבי, מספר רוני, 21 מ-22 האחרונים, משהו כזה, בכל המסגרות. נכון שרוב המסגרים היה הרבה משחקי ליגה פה, אבל אתה רואה, מכבי בשטף...
ההפסד היחיד רק לברצלונה.
נכון, שגם הוא היה בשנייה האחרונה. אז אתה רואה את השטף של מכבי, אתה רואה שיקולת נקודות בקלות, אתה רואה שהרבה שחקנים שותפים למאמץ של הקליעה, ובולדווין בכלל הוא מעל הליגה הזאת, מעל... הוא באמת מועמד להיות גם ה-MVP, גם מועמד להיות בחמישיית העונה של היורולי. והשאלה הגדולה זה, איזה שחקנים של מכבי תל אביב בנוסף לאלה שבדרך כלל מגיעים, אלה יתעלו, אם זה הגנתית ואם זה התקפית.
על הכיף, אקלי, המון תודה.
שורות טובות, ושלא יאכלו הרבה לפני יום ראשון בערב, רוני.
למה?
תדאג לדבר עם התזונאית.
התזונאית לא עובדת כאשר מערבבים לה, אתה יודע, חמץ, זה, כל הדברים האלה. היא לא יכולה לעבוד בדברים האלה. אתה מבין? תן לה היתר. מה היא יכולה לעשות? יהיה בסדר.
שיצאו מעכשיו.
הבנתי. כיפק. תודה. אנחנו 49-48 להפועל תל אביב.
צמוד שם, אה?
כן, לא, משחק טוב גם. בדקה הרביעית, ברבע השלישי. רפה נדל. עלה לסיבוב השני בטורניר ATP 500 בברצלונה, אחרי ניצחון 6-2-6-3 על פלאביו קובולי, ועכשיו אנחנו עם מולי אפשטיין, המנהל המדעי של הוועד האולימפי שלנו, וגם פרשן ומאמן אתלטיקה בערוץ הספורט. אהלן מולי.
אהלן, ערב טוב.
סי עולם מדהים, באמת בזריקת דיסקוס, שש זריקות של הליטאי מעל 74 מטרים באוקלאומה, התחרות שהייתה באוקלאומה האור ליום ראשון, השיא העתיק באתלטיקה 38 שנים. תשמע, המקצועות האלה, זריקות, עדיפות, הטלות, זה נהיה אימפריה.
כן, תראה, סיפור מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מפתיע, כי פעם אחרונה שיכולו להכריז על נשבר סי עולם בזריקת דיסקוס, כמו שאמרת, זה היה ב-1986. אז עברו אי אלו עשורים פה בדרך, ומה שמעניין, מעבר באמת להפתעה, לשיפור הדרמטי, תראה, מה שהוא קבע זה 74 מטרים 35, הסי הקודם של יורגן שולט, קודם כל נזכיר את השם של הסיאן, זה מיקולס הלקנה.
כן, אבא שלו גם היה אלוף אולימפי.
כן, נזכיר, כן, הייחוס שלו זה הבן של וירגיליוס הלקנה, שהיה פעמיים אלוף אולימפי, פעמיים אלוף עולם, והיה בן אדם בעצם השני בהיסטוריה, עד שלשום, הוא היה שני בהיסטוריה, השני ליורגן שולט, מרחק רק של 20 סנטימטר, זה קוטר של דיסקוס, והנה בא הבן ודחק את האבא למקום השלישי, והבן מתייצב בראש
הטבלה. מתי האבא עשה את ה-20 סנטימטר האלה הבדל?
הוא עשה את זה בשנת 2000. האבא היה אוקיי. אלוף אולימפי בתקופה של 2000-2004, אז הוא עשה את זה, הוא היום בן 50.
תגיד, והשיא העולמי הזה שנקבע ב-86, לא בדקו אותו פעם אם זה ויטמינים וסמים וכל... סיים כאלה שלא נשברים, זה מעלה הרבה מאוד שאלות, אתה יודע.
נכון, יש עוד, תראה, נשאר בודד סי עולם אחד מהתקופה הזו, מאותה שנה, 1986, סי עולם בידוי פטיש של יורי סדיך, נשאר היחיד מאותם שנים, וזה הסי העתיק ביותר אצל הגברים, אצל האנשים יש כמה כאלה, משנות ה-80, נכון, זו הייתה תקופה מאוד פרועה מבחינת הסימום בעולם, לא הייתה כל כך בקרה. אני רוצה להזכיר לכם שבשנות ה-80 לא הייתה בכלל בקרה על מה שנקרא out of competition control. לא יכלו לבדוק פתע. היו בודקים רק בתחרויות, היו בודקים מעט מאוד. המון תחרויות היו מתנהלות אז מעבר למסך הברזל. תראה, השיא העולם הקודם נקבע בנויה ברנדנבורג. תבין, אז הכל היה שם כזה חשאי.
אתה יודע, ראיתי סרט על אודו בייר ממזרח גרמניה.
כן, עודף כדור ברזל.
עודף כדור ברזל, שבאמת שלט במקצוע, והוא לא זוכר יום אחד שהוא היה נקי.
נכון, נכון, זה לא יסוד, תשמע, זה כולם
משתמשו באותה תקופה. הוא באותה תקופה עם מרית הכוח ועוד...
כן, מרית הכוח וכולם, זו הייתה תקופה, כמו שאמרתי, מאוד מאוד פרועה, העולם השתנה מאוד בהיבט הזה בשנים האחרונות, למרות שאני חייב לומר, אתה יודע, עכשיו התפרסמה סטטיסטיקה, קצת קופצים הצידה, אבל הסטטיסטיקה של כל מבדקי הסימום בעולם, וואדה, פרסמו, זה בערך 250,000 בדיקות בשנה.
כן.
מתוך 250,000 בדיקות, אחוז התפיסה הוא פחות מאחוז, זה 0.7%.
זאת אומרת... נזרים עכשיו, אתה יודע, אבל לא...
לא, הטכנולוגיה השתלטה בשני הצדדים.
אם הערכה היא שמשתמשים, בוא נגיד, אתה יודע מה, 20%, 30%, בוא ניקח משהו...
ולא תופסים, ותופסים רק אחוז, אתה אומר.
0.7 מרבע מיליון בדיקות, אז כנראה שמשהו פה, אני לא בטוח שהוא...
רגע, מולי שנייה, צבע אדום במירון, בספסופה ובקריית שמונה. המשך.
טוב, אז בואו נחזור לשיא הזה בדיסקוס, אז קודם כל, דיברנו על הנדירות שלו, דיברנו על העניין של הקשר המשפחתי, ויש עוד עניין שעלה מאוד ברשתות, ויש הרבה מאוד ביקורת. התחרות הזאת הייתה באוקלהומה, בארצות הברית, ויש איזה מי שראה, שיכנס ליוטיוב ויעשה את המיקולס הלקנז, World Record Discus.
הוא יכול להיכנס למשתמש שלך וללחוץ.
אפשר לראות שזה תחרות, אתה יודע, זה נראה כמו איזה שדה פתוח כזה, אין כלום מסביב, מעגל של דיסקוס, איזה גדר כזאת מצ'וקמקת, וזהו, וזורקים שם דיסקוס. העניין שבמקום הזה יש בדרך כלל רוחות מאוד חזקות, רוחות שבאות בפנים של הזורק, כלומר רוח נגדית. עכשיו, בדיסקוס, רוח נגדית יכולה לייצר, אם הזורק יודע לזרוק את הדיסקוס
אילוי.
בזווית הנכונה, כוח עילוי, כי יש המכשיר הזה, ששוקל משקלו 2 קילוגרם, פועל על פי חוקים של פיזיקליים, אווירודינמיקה, ואז אם אתה מכניס אותו בזווית המיוחדת, וקצת יותר נמוך מהרגיל, הוא יכול לקבל כוח עילוי, ואנחנו יודעים שיום לפני שהוא שבר את צי העולם, הייתה שם הקובנית פרז, שהיא כבר מתקרבת לגיל 30, שיפרה בערך ב3 מטר את השיא שלה, היא זרקה 73.09, שזו הזריקה הכי רחוקה ב30 ומשהו שנים האחרונות. זאת אומרת, קרו שם כמה תוצאות מופלאות.
אתה יודע, זה מזכיר לי
אבל את... אבל אין מדידת רוח, רוח בדיסקוס, כן. אתה יודע, הכל מותר.
זה מזכיר לי את השיאים של סוטומיור, אתה יודע, הקופץ לגובה הקובני הנדיר, שגם היה בוחר כל מיני לוקיישנים כאלה לתחרויות שבהם הוא קבע השיא שלו 2.45, והוא כן. קטע, תמיד זה לא היה אף פעם בקטע כמו אולימפיאדה, אליפות עולם או משהו כזה, אבל נכון, זה חלק מעניין.
הקובנים בכלל מאוד אוהבים להתחרות בספרד, המון המון תחרויות
אישיים
אישיים של הקובנים.
למה?
הם קרובים יחסית. השפה? יש להם הרבה מאוד ממשקים של אימון, נגיד, גם כיום יש קבוצת אימון, למשל, ניקח את אנה פלטייר, או קופצת המשולשת, שאתה מדליסטית בטוקיו, אז המאמן שלה זה איוון פדרוסו, שזה היה בעצמו אלוף עולם ואלוף אולימפי, הוא קובני, והם מתאמנים בספרד. זאת אומרת, יש קשר מאוד גבוה, גם סוטומיור, תשיא עולם שלו, הוא קפץ בסלמנקה, שמע, עוד מעט זה כבר, מה זה, ב-1993, כבר עשיתי בן 31, זה הזמן רץ.
אני רוצה בתמונות מולי האלוף עולם החדש לא נראה לי זה אחד שמדושן בסטרואידים ובסמים לפי המבנה גוף שלו.
לפני המבנה, תראה, קודם כל יש לו גנטיקה מדהימה, אבא שלו קודם כל יותר קטן מהאבא. האבא זה 2.02 מטר עם מוטת זרועות של 2.22 מטר, זה משהו נדיר, זה כאילו נולד לדיסקוס, הידיים שלו הרבה יותר ארוכות מאשר הגובה. מיקולס נבך הוא קטנצ'יק, הוא 1.94 מטר, קצת יותר קטן מאבא, אבל בריון רציני כמובן, זה אנשים מאוד חזקים. אני חושב שזורקי הדיסקוס זה אנשים הכי גדולים והכי אתלטים שיש באתלטיקה, בטח מבין הזורקים. ודיסקוס כזה שיוצא מהיד, תשמע, זה מהירות של 90 קמ"ש, המכשיר הזה יוצא מהיד, אתה יודע, זה יכול להפיל כטב"ם.
אולי נתחיל לעבוד עם זה.
תגיד, כמה הוא שוקל הדיסקוס?
2 קילו.
הדיסקוס של הגברים זה 2 קילוגרם. זה מעניין האבולוציה של הדיסקוס בזמנו, זה מקצוע אחד העתיקים ביותר בספורט, מיוון העתיקה, אתה יודע, במשחקים האולימפיים של יוון העתיקה, עוד לפני הספירה, היו זורקים דיסקוס, אז הוא היה עשוי מאבן, והמשקל שלו היה משהו כמו 4 ומשהו קילו. אחר כך, עם השנים... גם במשחקים האולימפיים בעת החדשה, לא ידעו בדיוק מה המשקל של הדיסקוס, זה לא היה תמיד קבוע.
תגיד, כל אחד בא עם הדיסקוס שלו, או שיש דיסקוס קבוע לתחרות?
יש של הוועדה המארגנת, אבל מותר להביא היום את הדיסקוסים גם האישיים שלך, בתנאי שזה יהיה באותה חברה שיש בתחרות, שזה המסופק בתחרות, כמובן זה עובר שקילה, מדידות והכל, ואם אתה מביא את שלך, אתה גם חייב לתת את הדיסקוס לזורקים האחרים. זאת אומרת, אתה לא יכול להשתמש רק איתו, רק שלך, אתה חייב גם לתת את האפשרות להשתמש למתחרים האחרים שלך. זה, אלה החוקים, כן.
יפה. מולי, תודה, הסכלנו. לשם שינוי.
הלאה, כיפק.
תודה רבה.
יאללה, ביי, שתורות
טובות. מליניאק. הלאה, אני אוהב טוב.
הלאה.
ביי, אני.
נו, תגיד לנו מה יהיה, תגיד לי, מי מחסל את אבא? בוא ניתן, אני אתן לך חוליית סיכול. קליבלנד עם הידיים הארוכות, ג'ון די עם הרגליים המהירות. תן לי אתה את השאר, כולם פה עכשיו וזה, מרקוס אוארד. מדברים עליו יותר מאשר על סינואר.
אתה בטוח שג'ון די משחק?
אומרים שכן, אני מנחס על אומרים.
הבנתי.
אני לא רוצה לחשוב שלא, פשוט כי זה באמת פוגע בהערכות.
תשמע, אני לא אוהב את השיחה הזאת, כי לא את השיחה איתך, אלא את כל העניין הזה שאתה משחק נגד איזה קבוצה, שיש לה סקורר גדול, האם להתמקד בו או להתמקד ביתר. זה לא עובד ככה. מרקוס אוארד הוא באמת סופר סקורר, סופר. ואחת הבעיות, הוא לא עושה דברים גדולים עם הכדור. יש לו יציאה מחסימה הכי מהירה בעולם. אתה קשה לך להספיק להגיד. עכשיו, אם זה לא עבודה קבוצתית, נראה לי הבחור, נראה לי במשחק האחרון הוא עשה בארבע דקות, הוא עשה 13 נקודות.
כן.
עכשיו, זה לעבוד 40 דקות, הוא גם לא משחק 40 דקות. הם קבוצה, ויש להם מאמן שחושב קבוצתית, ואתה רואה שהוא לא הולך, נותן את הכדור בידיים של אוארד, ואתה אומר, אם הוא יקלע, ניצחנו, ואם הוא פצפס, הפסדנו. זה לא עובד ככה. זה קבוצה קבוצתית, שמה שאני יכול להגיד לך, למרות שבמשחקים האחרונים, היא חזרה מפיגורים, זה קבוצה שבלי אוארד קשה לה לחזור מפיגור. אם אתה מוביל עליה ביותר מ-10 נקודות, 15 נקודות, וכבר היו דברים מעולם, יותר קשה למה שהם מכבי תל אביב. עכשיו, למכבי תל אביב, זה אותו דבר עם בולדווין. אסור לתת לו, כי הוא לוקח על עצמו אחריות, במובן הרע של המילה לפעמים. זה לא שאין לך...
מגזים, אתה אומר.
לא, הוא לוקח על עצמו יותר מדי. זאת אומרת, אתה רואה שהוא מתחיל ללכת עם ראש בקיר, זה כבר שלב, שמכבי בבעיה. הוא צריך להישאר במסגרת המשחק הקבוצתי, הוא יכול לעשות צהל מתי שהוא רוצה, ואני אומר לך, מכבי תל אביב...
אז מה שאתה אומר, אם סוגרים את בולדווין וסוגרים את אוארד, אז אפשר לשחק שווה כוחות.
מה זה אם סוגרים את בולדווין ואת אוארד? הם לא הסגרו לגמרי את בולדווין, ואנחנו לא נסגור לגמרי את אוארד, ואני חושב שדווקא ההפתעה, תראה, הגיע הזמן שאדון לורנזו בראון יספק את הסחורה שבשבילה משמים...
דווקא היום אתה רוצה שהוא באמת זה יצא מהברנד שהוא נמצא בו?
לא אמרתי שאני רוצה. אני אומר, הגיע הזמן.
בסוף אנחנו נגיע לבור.
הנה ארי, הנה התגעגעתי לזה, תאמין לי.
רגע, התוכנית מוקלטת? תשמע, זה לא עובד ככה, בוא נגיד ככה, שאם יש לכל קבוצה עוד איזה ספר, איזה משהו, אני לא אומר להפתיע, עוד ועבוי, לורנזו בראון להפתיע, אבל הוא לא מספק את הסחורה ברגעים האמיתיים, ואם הוא עושה את זה היום, אני חושב שמכבי 7-8 הפרש, זה לא יהיה קל, אבל בוא נגיד ככה, בדקות שהם יותר טובים, הם צריכים להפוך את זה לנקודות. כי מכבי תל אביב, אני לא ספרתי בדיוק כמה, לרבע מהנקודות עשה מאופנסיב ריבאונד, זה לא קשור למס גביר, לא לשום דבר.
הרי מחר מתכנסת הקומיסריה, כל זה, החבר של רומק, והאיגוד וכל השטויותים האלה, שזה אותו דבר, להחליט אם יהיו הקפאות או לא. עד כמה שאני שומע, כבר החליטו, מה אתה אומר?
אם תגיד לי מה החליטו, אני אגיד לך מה אני אומר.
החליטו שבינתיים יהיו הקפאות, אולי לא ידברו על זה, הצופה עונה.
בוא אני אגיד לך.
הקפאות זה מה זה אומר? לא עולות לא יורדות?
לא עולות לא יורדות, ייתכנו גם הצעות, שאם יש 15...
למה לדפוק את אלה שיכולות לעלות?
לא, לא, עולות, עולות אמרתי, עולות.
אה, אוקיי.
כרגע אם עולות זה 15, ייתכן שיחליטו באמת לשנות את מבנה הליגה, יש הצעות גם על 16, ויהיה בית עליון, בית תחתון, הרבה שטויות עם מה שנקרא, כן הרי.
תשמע, מי שמחפש צדק שלא יחפש זה לא באיגוד הכדורסל ולא במינהלת הליגה. אבל אני אומר לך דוגרי, אני מעורב רגשית, מכיוון שאובייקטיבית 80 אלף איש פונו בתיהם ומקבלים על זה
97 אריה,
אבל זה גם מהדרום.
לא 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 לא, בצפון רק 97
בצפון,
כן.
יפה. עכשיו לא יכול להיות שאחרי עונה כזאת גליל עליון תרד ליגה, ואני לא חושב שצריך לתת לה פיצוי או דברים כאלה, זה לא עניין של כסף. זה צדק אלמנטרי, אי אפשר לשלוח קבוצה, לשחק בלי בית, ואל תקפצו לי עכשיו.
מה הבעיה? אני לא מבין, למה יש דיונים? שיודיעו שמקפיאים את הירידות, וזה...
היו צריכים להודיע בנובמבר, פשוט התמהמהו.
לא, תראה, ושלא יביאו את איזי שרצקי בתור דוגמה.
זה לא
דוגמה. איזי שרצקי יכול להחזיק קבוצה גם באינדונזיה. וגליל, הגליל, אני חושב, זה אלמנטרי, והיו צריכים לעשות את זה, וכמה שמושכים, זה חטא על פשע. צריך להקפיא את הירידות לעונה הזאת, וליישר את זה בעונות הבאות. מכיוון שקבוצות שצריכות לעלות, גם הן לא צריכות
להיפגע. הנה עכשיו אני מביא לך באמת משהו, מה שנקרא, תרי מהאש הרגע הוצאתי, ג'ון די מחוץ הסגל של מכבי תל אביב מול מסקנות.
בבקשה. זה מאפיין של מכבי תל אביב. זה שכונה מהמגרשים הפתוחים.
למה?
תמיד יש, כי תמיד יש איזה מישהו שיש לו איזה שריטה וזה, ואז אומרים, אין, הוא פצוע לארבעה חודשים, והוא
למה? עולה. למה? הוא שהוא פצוע בכתף, מה אתה רוצה?
לא, במקרה הזה זה הפוך. זאת אומרת, אם הוא פצוע, אז מה זה עד הרגע האחרון? כן שחק, לא משחק, אתה יודע... אתה באמת חושב שאיבנוביץ' שינה את המערך שלו בגלל שהוא משחק או לא משחק? תהיו אמיתיים, אתה יודע שהוא לא משחק, הוא לא משחק. ואם הוא כן משחק, זה כן משחק. וזה כן. הכל שכונתי, ושיהיה להם בהצלחה.
טוב, תשמור איזה, תשמור אנרגיה רעילה והרבה בועות.
מחר תסבלו אותי שעתיים.
כן, אבל היו בועות היום?
אתה עושה על זה פרסומת, במקום שאני אקבל את הכסף, אתה לא מתבייש, אתה חתיכת סודה בנקש.
תהיה לי בריא וחזק.
יאללה, ביי.
מכבי רמת גן סגרה את הרבע השלישי ביתרון של 10 נקודות, 70-60. על הפועל תל אביב, ההובילה ב-13.
רגע, קוף, זה לא קרב על המקום השני בעצם, נכון?
כן, כן. ועכשיו תכף ייפתח הרבה.
תשמע, עונה מדהימה של מכבי רמת גן.
לא, אבל יש פה גם זה, יש פה גם, אני רואה מה עושה כאן מושקוביץ', 12 נקודות.
איתי מושקוביץ'.
כן, 4-6 ל-3, 5 אסיסטים, 3 ריבאונדים, ילד מאוד מוכשר, התחיל את העונה בהפועל חיפה.
תענוג לראות אותם השנה. תענוג לראות אותם השנה. הם גם לא מעט ישראלים.
אתה יודע מה, גם את ליצור קריאת אתא. אתה יודע, גם את בן
שרב. טוב, פה אני חשוד, כן. פה אני מקורב.
לא, אבל אני אומר, גם את שרב, גם רז, גם את פלטין.
לא חשוד, הוא מרושע פה.
גם את פלטין. אתה רואה את המשחקים.
אני השם, אני הראש.
כן, כן, אתה השם, אתה הראש. אתה עכשיו תוציא אותנו ל...
דיווחי תנועה ופרסמות.
דיווחי תנועה ופרסמות. אנחנו נלך באמת לעשות איזה קטנה ונשוב. חזרנו. אז לפני שאנחנו פונים לדוקטור, ל-NBA, בעונה הראשונה להקמתה, כפר סבא, 1928, קבוצת האוהדים של אוהדי הפועל כפר סבא, עלתה לליגה ב', היא פתחה בליגה ג', כמובן, הירוקים ניצחו היום 3-1 את ממקף רעננה, 1400 צופים בלויטה, יפה, חגיגות ויש על מה. עכשיו אנחנו, קודם כל, עדכון תוצאה, שיראה לי רק הפלח, אז אני אראה מה קורה בקטע של התוצאה. טוב, תכף נעדכן. עכשיו אנחנו עם סורוקמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר, אני רואה שבלי גריפין תלה את הנעליים, הסרוכים והגופייה, 14 שנה בליגה, אחד מהשחקנים המרשימים מבחינת הכישרון, אם כי בשנים האלה, דראפט 2009, לא בדיוק הגיע למה שהפוטנציאל ייעד לו.
די גריפין הקריירה שלו בעצם מתחלקת לשניים. בחצי הראשון, בוא נגיד עד 2015, ככה בלי גריפין היה סנסציה. היה אחד האינגיים דנקרס הגדולים בכל הזמנים, שחקן שכל קפיצה שלו מעוררת חלחלה ביריבים וצעקות שמחה אצל אורחי הילייטס ברחבי העולם, כמובן עדי קליפרס. זה לא יתרגם להישגים מספיק, לא רק בגללו, אבל גם אפשר להגיד שהוא לא היה איזה שחקן מני טיים מטורף, הוא פשוט היה שחקן סופר אטלטי, סופר מוכשר, באמת אטרקציה, מוכרת כרטיסים. אחר כך התחילו בעיות הברכיים, ברגע שהתחילו בעיות הברכיים, הכישרון האדיר האטלטי, שחקן שמבוסס באמת כל כך הרבה מהמשחק שלו על אטלטיות, אז הוא כן עשה קצת אדפטציות, קצת יותר שלושות, אבל כבר לא היה תורם כמו שהוא היה פעם. ומצד אחד אנחנו יכולים להגיד 15 שנה אחרי שנבחר בדראפט הוא פרש, אז יפה. מצד שני אנחנו מסתכלים על שחקנים כמו סטף קרי וג'יימס הרדן מהחדה שלו.
סורוקמן, רק רגע, 79, 64, אנחנו 6.5 דקות לסיום, כן.
זה נראה גמור.
לא, כן סורוקה.
שום דבר גמור. בקיצור, בלי גריפין היה מצד אחד אטרקציה, מצד שני פספוס קצת, אבל בסדר, נאחל עוד הנאה בפרישה ושיעשה דברים טובים.
כן, בוא נקווה גם שישאר בכדורסל, אתה יודע, בכל אופן... היה דראפט מוצלח השנתון הזה. גם אורי קספי היה בו.
בדיוק, אורי קספי שם ודרו הולידי.
כן, כן, כן.
בוקר למשרת ארצות הברית, גם הוא ידעו אותו.
כן, היום פורסם הסגל האמריקאי לפריז 2024. ראיתי רק מה נשאר בחוץ. אחד מהם זה שלנו, מהניקס. אבל אומרים שאולי כן ייקחו אותו לטיול.
יש קודם כל 11 שחקנים, וזה באמת נראה, אנחנו זוכרים את הדרים טים ואנחנו זוכרים את הרדים טים, אז הנבחרת הזאת מבחינת הסטאר פאוור שלה היא לא מאוד רחוקה, בהשוואה לאנשים האלה, שלושת השחקנים הכי גדולים ב-25 השנה האחרונות, סטף קרי, דורנט ולברון ג'יימס עומדים בפעם הראשונה שתף פעולה בקבוצה תחרותית, אליהם הצטרפו ג'ואל אמביד שנולד בקמרון, היה יכול לקבל אזרחות צרפתית, אבל העדיף את זו האמריקאית, ואנטוני דייביס ובמה דבאיו וג'ייסון טייטום ודווין בוקר וג'ו הולידי.
ולא גמור מראש, תגיד.
לא, כי זה כדורסל, וכדורסל משחקים רק 5-5, לא 12-12, אבל שוב,
ו-40
דקות וחוקים של פיבה. זה לא גמור מראש, אבל זה בניגוד לסגל האמריקאי בגביע העולם 2023, זאת באמת יש סנסציה עם הסגל האמריקאי, זה לא ייקח. שוב, העניין הוא שהעולם, גם העולם יכול להעמיד קבוצות NBA טובות מאוד. אתה מסתכל על קנדה, קנדה יכולה להעמיד שחקן שיכול להיבחר ל-MVP, ארצות הברית לא. סרביה יכולה להעמיד את השחקן הכי טוב ב-NBA, ארצות הברית לא. אז עדיין...
אבל אתה יודע, קנדה באליפות העולם ציפיתי מנה ליותר טיפלה.
קנדה סיימה מעל ארצות הברית ודורגה במקום השלישי, אין הרבה יותר מזה, כן? אבל...
גם גרמניה צריך לזכור שהיא אלופת אירופה ועשתה את זה.
נכון, גרמניה אלופת העולם. אז יש המון המון כישרון NBA ברחבי הליגה, זה כבר לא המצב שהיה ב-92 ואפילו לא ב-2008, כלומר הכישרון הם הרבה יותר מבוזר בין מדינות.
ה-NBA היה רובו אמריקאי.
נכון, גם ה-NBA היום.
למה פרסמו את זה עכשיו, סורוקמן? למה, אתה יודע, לפני הפליין, לפני הפלייאוף, התאחנו פציעות, כבר ראינו את זה?
קודם כל באמת התאחנו פציעות, אז בוא נתחיל, בוא נדע מה היה אמור להיות. למשל, הזכרת את השחקנים שיכולים להיות, אז אנחנו יודעים שחלק מהשחקנים האלה בשנים האחרונות, לצערנו, לא היו בקו הבריאות, אז לפחות נדע, אתה יודע, אם פתאום חס וחליל לאחד הכוכבים האלה היה נפצע, הוא גם אמור להיות מבחינת ארצות הברית. אז כרגע אנחנו יודעים מי אמור להיות. יש באמת גם את השאלה של מי השחקן האחרון שיצורף, שאני מניח ששוב, אם אחד מהשחקנים האלה יפצעו, מן הסתם זה יהיה עוד אחד מהם, אז דווקא שם יש את קוואי ופול ג'ורג' יותר ותיקים, אבל גם שלושה צעירים, ג'יילן ברונסון, מיקל ברידג'ס ופאולו בנקרו, שלושתם היו בגביע העולם, ואחד מהם גם יכול להיכנס. אני אישית, אם הייתי יכול, הייתי לוקח את ברונסון. אני חושב שהיכולת שלו תגר לנווט מול הגנות משתנות היא דבר שקריטי בגביע העולם, באוליפיאדה, אבל אני לא גרנט היל ואני לא סטיב קר. אז הם יבחרו.
מתחיל השבוע פליין?
מתחיל הלילה הפלייאוף.
הלילה, כן.
לוס אנג'לס לייקרס מתארחים את ניו אורלינס פליקנס, לא היו צריכים להרוס, כמו שנקרא, אחרי המשחק הקודם שלהם, והלייקרס ניצחו את הפליקנס בחצי גמר הפלייאוף טורניר, בחצי גמר טורניר הגביע, ניצחו אותם במשחק שבו נקבע באיזה משחקי הפלייאוף הם יהיו, על שני המשחקים החשובים האלה, הלילה זה המשחק החשוב מכולם. האם הלייקרס עולים לפלייאוף או שיצטרו, כי משתי הקבוצות בעצם תעלה ראשונה לפלייאוף, וזה לא פרס גדול, כן, לשחק נגד דנבר זה סיבוב ראשון, אבל לוס אנג'לס לייקרס זה מועדון, ובטח לברון ג'יימס זה לא מועדון שיגיד אני מפחד מאיזשהו מאצ'אפ, אז יהיה משחק סופר מעניין, ואחריו סקרמנטו נגד גולדן סטייט, רוס סבוניס וסטף קרי מסיימים את העונה הלילה. אז גם משהו שצריך לשים לב אליו.
הודיעו כבר על יוקיץ' בתור MVP?
לא, לא, ה-MVP עוד, פרסי סוף העונה מתחילים להכריז עליהם ככה בימים הראשונים של הפלייאוף, ובדרך כלל לוקח פלוס מינוס שבוע וחצי שבועיים, עד שמכריזים על ה-MVP עצמו, זה בדרך כלל הפרס האחרון שלו.
יש מישהו שימנע ממנו לקחת פעם, כמה זה, שלישית בארבע או שנייה בשלוש?
כן, שלישית בארבע, גם שנייה בשלוש. תראו, בתור התחלה, שני גילס אלכסנדר הוביל את אוקלאומה סיטי למקום הראשון, מעל דנבר. לוקה דונצ'יץ', אמנם לא הוביל את דאלאס למקום ראשון, אבל מאוד קרובים, והוא נתן עונה מבחינת מספרים פסיכית ברמות מטורפות. אז שלושת האלה יהיו השלישייה הראשונה באיזשהו סדר, יש שיגידו יוקיץ' שי דונצ'יץ', יש שיגידו יוקיץ' דונצ'יץ' שי, אני מאוד אופתע אם יוקיץ' לא יזכה, אבל זה לא הולך להיות באיזה פער מטורף, כלומר גם שי וגם לוקה.
כן, אני הופתעתי בעונה שעברה שהוא לא השיג את זה וג'ויל לקח את זה
אמביד. בעונה שעברה לג'ויל אמביד הגיע אמביד. לא של יוקיץ' לא הגיע, אבל...
כן, סורוקה מן, המון תודה.
תודה לכם.
יוני, 3-1 לבני סכנין על הפועל באר שבע בחצי גמר גביע המדינה לנוער, זה גביע המדינה על שם אבירן, זכרו לברכה.
איזה בילדאפ אתה עושה עד שאתה אומר נוער.
אמרתי, חצי גמר, אתה יודע שהחצי גמר לא היום, מה אני צריך לעשות, בילדאפ אני צריך לעשות לך. אתה הבין, אבל בוא נעשה סכנין, יופי של שנתון.
כן, יש שם קבוצה טובה, כבר מדברים עליה מתחילת העונה. יש שם כמה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, יכול להיות שזה יודע שאבו יונס בונה עליהם, כי השנה אם אתה מסתכל על הסגל הבוגר של סכנין, מאוד מאוד מעורב, מאוד, זרים וישראלים ויהודים וערבים, מה שנקרא נתנו לדראפיץ' חופש פעולה השנה, מה שלא קיבלו קודמיו, שלחצו עליהם למנות מהבית, מה שנקרא.
תגיד, מה אתה רואה באמת ככה בפלייאוף? איך זה? לא שמעתי את דעתך בקטע, לא על מכבי חיפה. בוא נגיד, הפועל חיפה מסוגלת לקחת נקודות ממכבי?
הפועל חיפה יכולה לקחת ממכבי חיפה וממכבי תל אביב נקודות. היא קבוצה טובה יותר משתיהן בזמן הזה.
תגיד לי, הפסידה לזה, הפסידה...
בסדר, אבל כדורגל של הטוב, בוא, אתה לא רואה את הכדורגל של המספיק, אבל כדורגל של הטוב.
מה שאני רואה, אני לא כך מבין, אבל אני רואה.
קבוצה טובה, אתה יודע, אבל לפעמים העוצמות מנצחות. הספסלים. כן, אתה יודע, סגל ענק, כן?
טוב, בסדר. היידה, יוני, אם אני מדבר איתך עד החג, שיהיה חג שמח, אני מקווה שהעמותה שאתה חבר בה, יד עזר לחבר, אורזים כבר.
אם אתה צריך משהו למישהו, תדבר.
לא, אני רוצה רק לברך על זה שאתם דואגים ומחליפים את המדינה בקטע בדאגה לרעבים וכאלה. העיקר מחלקים פה את הכסף את המדינה, אפקר אפקר פטרושקה, אוכל אנשים אין להם. תהיה לי בריא וחזק, תפסור גם לחברי העמותה, המון תודה, זהו זה. אנחנו הולכים, הפועל תל אביב תפסיד במשחק הזה, 20 הבדל. ובאמת, מכבי רמת גן ריסקו אותם, והרבה כבוד, היינו פה, תודה.